עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביק השרף.
ערב טוב. זו הסחורה שיש לנו היום, יום מדכא, עצוב, על מותם של שני צעירים, רציחתם, זה לא בדיוק
מותם. שמה, יורים בהם ממטר.
עזוב, אני...
זה רצח בדם קר.
משתיים בצהריים, רואה את העדכונים, וזה באמת...
זה רצח בדם קר.
כן.
מה הם עשו? הלכו ללמוד תורה, מה הם עשו להם?
באמת... לא רוצה להיכנס לזה צביקה, אבל...
כן, לא נגמור עם זה.
זה אסון, אסון. הפועל ירושלים, הפועל חיפה, 8:15 ספורט 4. מנצ'סטר יונייטד מול ניוקאסל, 6:30 ספורט 1. יש לנו גם... יש פה הרבה דברים, זה יש מרסי נגד פז'ה. 21:45, כן, 21:45, ספורט 5, ליגה גרמנית, ליגה גרמנית, פרייבורג נגד בייר לברקוזן, דקה 82, תיקו 1, ב-6:30 יתחיל המשחק של ביירן מול אוניון ברלין. מי שתמה לדעת, אז בגמר גביע ליגה בסקוטלנד, צלטיק ביתרון 1-0 על גלאזגו. בוא נראה מה עוד יש לנו פה, אתה יודע שאני לא אצטרך לראות חדשות, כי אני רק חוטף מזה טירוף. טוב, אני אסתפק עם מה שיש פה, אתה יודע, אני אסתפק מה שיש פה, נחזור לזה אחר כך. צביקה, היית מאמן נבחרת ישראל בכדורסל 12 שנה, נכון?
כן.
12 שנה?
לא, אני חושב שיותר, אני עם, עם הפסקות, הפסקות שלוש כן. קדנציות,
הייתי,
שמונה תשמע, אליפויות אירופה, אליפות עולם.
אתה יודע, בשנתי 47 בסחלה, אני באמת הכרתי מאמנים לאומיים, חלקם לא איתנו, אתה ואלה שקיימים תיבדלו לחיים ארוכים, ראיתי אותך, ראיתי את מולי, ראיתי את שיבק,
ראיתי את
רלף, ראיתי באמת, אתה יודע,
אבל... שינגה שלך, היית את אברהם חמו.
אבל...
אולי שכחתי
משהו. לא מתאים לי באמת הקטע שנבחרת ישראל שוב מושפלת בבית מול פינלנד אחרי הערכה. היה יתרון של 16 נקודות, נכון? זה לא שחקנים מהדרג הראשון שלנו שנמצאים באירופה וב-NBA. אבל תשמע, זה קורה פה, אני לא רוצה להגיד אסון, אבל קורה פה נזק לענף שאני לא יודע איך יתקנו אותו.
תראה, קודם כל היה איזה משב רוח רענן בנבחרת כביכול, באו כמה שחקנים שלא באו לידי ביטוי או לא ספרו אותם בקדנציה הקודמות, בניגוד לנבחרות אחרות, אולי בגלל שיצאנו כבר מהמשחק, לא ניסו... אפילו לשתף אלה משחקני מכבי תל אביב שיכולים לשחק, הם שיחקו פה ביום חמישי, יכלו לצרף לנבחרת ביום שישי, כמו שקרה בהרבה נבחרות אחרות. הפינים לא הופיעו בהרכב החזק שלהם, גם כן, ברור שמרקונן ב-NBA, אבל חוץ ממרקונן פרשו כמה, והובלנו 16 הפרש.
כן.
וקרה פה מה שהתחיל כבר בתחילת הקמפיין, כשהיינו בהרכב יותר מובחר, שבפינלנד היה לנו כבר את המשחק ביד, והפסדנו אותו כי לא עשינו פאול, וקיבלנו סל של 3 נקודות, וכאן קרה עוד פעם, שתי שניות לסוף, עזוב, ההפרש ירד, 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 פאול, שעשו אותו כאשר השעון עומד, ואז זה פאול לא ספורטיבי, אי אפשר לשרוק את זה אחרת, ואז הגענו להערכה, עצוב.
כן, עצוב, אבל זה עוד בר תיקון.
זה בר תיקון.
נקווה שזה באמת יהיה תוקן. אורחים אופקים, שר פלסנר ורון שעים, אחרי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי. ברדיו צפון, 104.5, שר בן חמו. אורחים בדיגיטל, דוד זבולוני ונויה חסון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. הקס, בית הדין לאירורים של איגודי הספורט הבינלאומיים, דחה את האירור של גואנג'ו, קבוצתו הסינית של ערן זהבי לפני כמה שנים. המועדון הסיני יצטרך לפצות את ערן זהבי בסכום של כ-3 מיליון דולר בגין הפרת הסכם על פי פסיקת פיפה. אנחנו עם עורך דין יוסי גייר, פרקליטו של ערן זהבי, בתיק הזה. שלום יוסי, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, וצריך לציין שגם יחד איתי היה עורך דין עמרי אפלבאום.
אני לא שומע אותך כל כך טוב, אתה...
יוסי, תזוז...
תזוז קצת שאני אשמע אותך טוב.
אוקיי.
עכשיו יותר טוב.
שומעים יותר טוב.
עכשיו טוב, כן, כן.
רק רציתי להגיד שיחד איתי הופיע עורך דין עמרי אפלבאום.
כן. בוא תספר לנו, אנחנו זוכרים את המקרה, קורונה הייתה מעורבת, כל הדברים האלה.
כן, כן. הקורונה והנבחרת זה דווקא מתקשר לאקטואליה של היום. זה מדובר בחמישה חודשים האחרונים של ערן בסין, ובדיוק בתקופה שהייתה הקורונה בעיצומה, לפחות בארץ, שם זה היה כל הזמן.
שם נמשך ההסגר עוד השנה אחרי פה.
כן, אז הקבוצה שם הבינה שערן הוא לא ימשיך בקבוצה, והיא ניסתה לחסוך גם את התשלום של החודשים האחרונים, חמישה. היא לא שילמה לו, וטענה שהיא לא שילמה לו, כיוון שלטענתה הוא הפר את ההסכם. במה הוא הפר את ההסכם? בין היתר הם טענו שהוא עזב את סין כדי... כדי לנסוע למשחקי הנבחרת. ולכן הם אמרו שמכיוון שהוא לא אמור היה לבוא, לא היה יכול לבוא ולשחק את המשחקים עד סוף העונה, לכן...
לא צריך שלם.
הם הפסיקו, כן, הם הפסיקו לשלם. ואנחנו טענו שאלף שהוא רוצה לחזור, רק שהם לא יקשרו לו לחזור, לא דאגו לו לביזה, ואתם גם אמרו לו שלא ישלמו לו גם כשהוא יחזור, ולכן ערן הודיע על ביטול ההסכם, וחתם מיד בסמוך לאחר מכן בפיליפס איידובן. הסינים אמרו ש... לא רק שהם
לא רצו לשחרר.
חייבים לשלם לו, לא רק שלא, כן, לא רצו לשחרר אותו, ולא רק שלא מתכוונים לבוא לשלם לו, הם הגישו נגדו תביעה על, נדמה לי על 34 מיליון דולר או משהו כזה.
זה הכל.
ודחו את התביעה שלהם בפיפה, הם ערערו לקאס, והקאס קיבל את העמדה שלנו.
עכשיו זה סוף הסיפור, זה חלוט, עכשיו צריך לשלם?
זה סוף הסיפור, וצריך לשלם, בוא נראה אם הם ישלמו.
אז רגע, קודם הייתה פה תביעה בפיפה?
התביעה היא כן.
של מי? שלהם או שלכם?
של הסינים.
של הסינים או שלכם?
לא. אנחנו תבנו את הפיצוי של ה...
בפיפה, בבית
הדין. והם שבו 34 מיליון.
הם עשו תביעה נגדית.
הם גישו תביעה נגדית על 34 מיליון.
ואת הערעור בקאס מי הגיש?
הראו בקאס, הם הגישו, כן, אנחנו קיבלנו את מה ש...
כמה זמן מקציב הקאס לסינים לשלם?
נדמה לי ש-45 יום, אבל אני מציע שלא תחכו לכסף, לא, אני מציע לכם, ואני מציע לאיראן...
לא, אנחנו הבעיה, איראן מחכה לכסף.
כן, כן.
למה?
לא, אולי יש, אתה עובד עכשיו הרבה בקאס, אולי יש לי עבודה בשבילך.
למה אבל יוסי אתה לא רואה שמשלמים? הרי פיפה כמו שהיא לוקטת בסנקציות נגד מועדונים באירופה.
אמרתי שהם לא ישלמו בתוך 45 יום. הם יוציאו אותם שם כנראה.
רגע, הם בכלל עכשיו, יש ליגה סינית אבל בלי זרים, איך הולך שם עכשיו?
אני לא בקיא בזה.
אני יודע שהיה שם סגר עד לא מזמן.
כן, אבל הרי עצרו את הליגה, ואתה רואה שהפסיקו שחקנים זרים גדולים לנסוע לשם, אבל השאלה אם יש להם כסף עכשיו, מה התקציבים שלהם?
בוא נאמר שיש שם בעיית קורונה, אתה יודע, החיסון שלהם הוא 70%, זה לא כמו החיסון שיש...
הוא 20%.
הם אומרים 70.
הם אומרים 70 על הנייר.
בסדר. הלו, צריכים לחסן...
שישלמו 70%.
לא, רגע, תגיד ככה, שיתנו מקדמה של 70%, על ה-30 לחכה. יוסי, שיהיה מצליח, שרק יהיה לך הצלחות.
טוב, אני אדבר איתך, אני אתן לך עבודה.
ביי ביי.
כן, טוב, ראית את מולטפול תל אביב נגד אשדוד?
כן, ראיתי שני גולים של אשדוד.
מדהימים.
מדהים, הגול
השני. חצי שני... זה גם היה מעמד צד אחד, אני לא רואה את הפועל עולה לדשא בחצי השני.
כן, אני לא מבין באמת מה קרה להפועל בין החצי הראשון לחצי השני. נכון, שאני...
עייפים?
עוד פעם, כל הזמן הם עייפים אצלך.
תשמע, אנשים נופלים מהרגליים, זה קשה.
מה?
זה לא...
מה, הקבוצה השנייה לא קשה, לקבוצה השנייה לא מתאמן,
עובדה שלא.
הקבוצה השנייה לא.
עובדה שלא.
מה, כל השבוע לא מתאמנים? לא עובדים על כושר?
להם קשה. איזה כושר, איזה כושר. תפסיק עם זה כבר, צביקה. איזה כושר הם עובדים? בחייך, הם מטופלים, הם עושים טיפולים.
מה, אין מאמן כושר בקבוצה? יש. יש מאמן, יש עוזרי מאמן. מתאמנים, צריך לכוון לכושר, התאוששות.
יש הכל.
בשבוע שעבר.
יש הכל, הכל יש.
אוקיי. זה לא הבעיה, אבל לדעתי עכשיו בפוינט.
נדב צנציפה, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
שלום חברים, ערב טוב.
אני לא שומע אותך, תדבר לפומית.
אני עם השנייה, אני ליד המכון הביולוגי.
עוד פעם אתה ליד המכון הביולוגי, מחר אתה גביון פעם כל הסחורה משם.
תקשיב, המכון הביולוגי זה בגדול בסוף הרחוב שלי. כלומר, כל התקפה, המתקפה, כלשהי בתקופה הקרובה, אסטרטגית, ואני כבר איננו.
לא, אבל יהיה לך זה, יהיה לך, אל תדאג, יש כל מיני, אני לא יכול לחשוף, אבל יש לנו כל מיני הגנה.
לא, אבל אתה מחוסן נגד
זה.
אתה מחוסן, אתה מחוסן.
לא, יש לנו הרבה...
אני מחוסן, כן.
הלו, הלו, לא רק לפרסים וללבנון יש טיל, לא לבנון, כדי חיזבאללה וכל אלה, גם לנו יש טילים קצת. עזוב, אתה מוגן. בוא נאמר, אתה יותר מוגן ממני. איך זה?
לא בטוח.
בוא נדבר קודם כל על המשחק, אחרי זה נדבר על ההתפטרות הקולקטיבית של הבעלים כיום, לצורך כניסת הקבוצה בראשות מינצברג, אבל דבר על המשחק אתמול, זה היה פשוט חצי ראשון, הם עוד היו במשחק, היו גם ביתרון, אבל תשמע, זה בקייס גנים נפצע, אני לא יודע מה יעזור להם.
קודם כל יעזור להם לסיים תעונה ולהישאר בליגה, זה מה שיכול רק לעזור להם, שניהול משחק...
אני חושב שאתם קצת מזלזלים, ביחסי הכוחות, בין הפועל תל אביב, נטולת ליוש ו...
לא, ליוש דווקא חזר אתמול.
לא, אז אני אומר, עד שהוא באמת יחזור לחושב משחק, וגנם וכל אלה, אתם מדברים עליה כאילו היא לפחות נאפולי, אבל היא לא.
היא ממש לא נאפולי, היא ממש לא נאפולי, ולכן דווקא בגלל שהיא תלויה, דווקא בגלל שהיא תלויה בקבוצות האחרות שהן מאוד חלשות, אז זה מה שיכול לתת לה בעצם את התקווה להישאר בליגה. אתמול ניהול משחק לא טוב של חיים סילבס, באמת אני חושב שהפולטה הייתה הרבה יותר טובה מאשדוד.
כמה נקודות הביא סילבס כולל הניצחון בקש בשבוע שעבר להפועל?
8 נקודות מ-21.
יפה, יונה יפה.
8 מ-21
הוא המאמן המצליח ביותר בליגה שלהם לליגה העונה.
לא, לא, אני חושב שדווקא דרפיץ' היה סדר גודל כזה גם פלוס.
אבל חבר'ה, אנחנו כל הזמן מאשימים את קובי רפואה ואת סלובו ואת סילבס. זה קבוצה לא טובה מספיק, זה שחקנים לא מספיק טובים, זה הרכבים לא מספיק טובים.
אבל צביקה, הם משחקים נגד אשדוד, הם לא משחקים עכשיו נגד חיפה.
בסדר, אשדוד ניצחה בשבוע שעבר את מכבי חיפה, ואשדוד בחצי השני שיחקה טוב.
אני ראיתי את אשדוד במחצית הראשונה, הייתי אמור כמה קבוצה לא כזאת טובה.
אבל בחצי השני היא הייתה טובה.
אבל החילופים המקצועיים, זה נראה הרבה יותר טוב.
נכון.
ברגע שנכנס זזנו וכל החבר'ה האלה, זה נראה הרבה יותר טוב. אבל הפועל תל אביב קבוצה, אני מסכים איתך, ממש לא טובה. אבל לפחות היא קיבלה בשורה טובה הבוקר, ואני אומר לך שאני לא רואה מי מהסגל למעט הצעירים, ואולי אושבולד כזה, מי הולך להישאר שם בעונה הבאה, כי הולכים לעשות שם פירוק והרכבה מחדש.
טוב, אבל זה כבר יקרה באמת בקיץ, הפירוק והרכבה וכל אלה, אני מקווה שבאמת יהיה שם ניהול מקצועי טוב יותר.
אני בטוח.
אבל לא, אני רוצה לחכות ולראות, אני לא יודע מה יהיה, אני יודע מה יש עכשיו, לא יודע מה יהיה, אלא בוא נדבר על... הכניסה של קבוצת מינצברג למועדון, היום נפגשו כל הבעלים אצל פרקליטם, התפטרו מהדירקטוריון, כל מה שצריך בניירת המשפטית.
נכון.
ומה קורה עכשיו?
זהו, אז דיוויד מינצברג נמצא כרגע בדרך לישראל, נמצא לישראל, אמור לנחות בשעות הקרובות, להיפגש מחר עם עורכי הדין שלו, ביום שלישי למעשה אמורה להיות העברה, הכספית, למרות שיש להם עד יום חמישי, אבל הם רוצים להקדים את העברה מתוך מה שנקרא, אתה יודע, להראות רצון טוב, שהכל בסדר, ושהכל מתנהל כמו שצריך, ואז בעצם תתבצע העברה הזו, של 7 מיליון שקלים, למעשה הבעלים לא מקבלים כספים, גם אגב, גם לא מכירה עתידית, בדקתי עכשיו את החוזה, גם מכירה עתידית, אין להם שום דבר, זאת אומרת, למעשה ויתרו פה על כל השטרי און ועל ועד בעלים וכל הדברים האלה, הם ויתרו על כל הכסף שלהם, הבעלים שהשקיעו את הכספים האלו, ומפה והלאה, זה עובר בעצם לידיים של, של המינצברגים, זה אומר שבעצם מי שכרגע יהיה מולם זה המנכ״ל לירן מוכתר, וזהו, לא מעבר לכך, אף אחד מהבעלים כבר לא יותר מעורב, לא חלק מהדירקטוריון, לא חלק מהניהול שוטף, זהו, נגמר, נגמר עידן באפול תל אביב, עוד פעם, מכפוף לזה שבאמת יעברו 7 מיליון שקלים,
אם לא עוברים עד מחר, או אמרת לי עד
החמישה,
אז אני אומר, אם זה לא עובר עד יום חמישי, זה באמת,
אז למה אני צריך להתפטר מהדירקטוריון לפני שעבר הכסף?
כי על פי החוזה ביניהם, הם היו צריכים להתפטר עד הראשון במרץ, הם קיבלו את כל ההתחייבויות, הם חתמו על החוזה הבוקר, הפועל תל אביב מבחינתה חתמה על החוזה של העברת הזכויות הרכישה, הניהול, לאותם אנשים, ולכן...
הכסף כבר נדמה לי בחשבון הנאמנות או משהו כזה.
נכון, זה יעבור לחשבון הנאמנות, והוא יהיה בו עד יוני, בחשבון הנאמנות.
כן.
הכסף,
ואז... ומתי הם עוברים להתאחדות, לוועדה להעברת זכויות?
זהו, אני לא סגור על זה, כי זה לא ממש... זה לא בעלים חדשים, הם הולכים להיות קבוצת ניהול. אני מאמין שהם יצטרכו להוכיח את העמידות הכספית שלהם, הכלכלית שלהם, מול הבקרה התקציבית. יכול להיות שגם יצטרכו לבוא את הוועדה, זה אני לא סגור לגבי התאחדות הכדורגל, אבל בכל מקרה, בוא נגיד ככה, החל מיום שלישי במידה והכסף אכן עובר, זהו, הם מתחילים לנהל את המועדון, הכל הכנות לקראת העונה הבאה, בעונה הזו אין מה לעשות, אין בלב הכי חלון העברות, ואין שום דבר שאפשר לעשות.
כמה הם התחייבו להשקיע או שלא התחייבו?
הם לא התחייבו, אבל הם מדברים על סדר גודל של תקציב של בין 15 ל-20 מיליון דולר לעונה.
20 מיליון דולר, בוא נכפיל 3-6, זה כמה? 72 מיליון שקל?
תשמע, במקסימום זה יהיה 70, אני לא מאמין שזה יגיע למקומות האלה.
זה הולך להיות תקציב בין ה-3-4 ראשונות בליגה.
הם כן, חד משמעית, אני חושב שהם יהיו תקציב או שלישי או רביעי בליגה.
הבנתי, טוב, אני שנראה, אז נדע. אתה יודע, כי בינתיים אני רק שומע מה שנקרא דיבורים. סוכנו של דני אבדיה, מתן סימן טוב, הוא באמת נציגם פה, או שהוא רק מלווה אותם
בעליך? אבל הוא יהיה אחד מהאלה שעוזר להם בהכנות, הוא בעצם קודם כל נתחיל בזה שהוא תיווך את העסקה, הוא הביא את העסקה, הוא מכיר את דיוויד מינסברג מה-NBA, הוא הביא את זה בעצם לבועז קושב, הוא תיווך בין השניים, וכן, הוא משמעותי מאוד בכל ה... הוא מאוד מוערך על ידם, הוא מכיר את השוק הישראלי, עוד פעם הוא לא סוכן כדורגל, אבל הוא מכיר את השוק הישראלי, הוא מכיר את המנטליות הישראלית, הוא יעזור להם בהכנות, אני יכול לחשש שיש כבר חוברת הכנות לקראת העונה הבאה, כל מאוד מאוד ברור מה הם רוצים, איך הם רוצים, מי יאמן, מי לא יאמן, כל הדברים האלו.
מי יאמן?
ובוא נגיד, חיים סילבס לא יאמן, נגדיר את זה כך.
אז יהיה בכלל מאמן ישראלי או מאמן זר?
יכול להיות שיהיה מאמן ישראלי, יכול להיות שיהיה מאמן זר, זה עוד לא סגור, מי שהולך להכין את כל הדברים זה ניק המונט, הוא הולך להיות המנהל המקצועי של המועדון, זה שוער של ארסנל בעבר, מי שזוכר, אבל בעיקר מי שהיה מנהל
מקצועי בצלטי. כן, אבל הוא לא מכיר פה, הוא לא מכיר, הוא צריך לשבת פה קצת, הוא לא מכיר אף אחד פה.
קודם כל, הוא יכול לשבוע משחקים, הוא כבר מכיר את השוק, הוא מדבר עם סוכנים, ומעבר לכך קוף, הוא נחשב לקליבר מאוד גדול באי הבריטי.
בסדר, באי הבריטי, כי הוא חי שם
כולכם. בסלטיק הוא היה עילוי.
גם סלטיק, אנחנו יודעים כמה זמן לוקח להגיע ברכבת לגלזגו. אבל שוב, פה זה, אתה יודע, פה זה no man's land, זה משהו אחר. זה גם סוכנים אחרים.
המוטו שלהם בכלל, אתה מכיר את הכדור, את הספורט האמריקאי, אנחנו בונים את הקבוצה, מאמן מאמן אותה.
מה זה?
אני חושב שזה מה שהולך להיות פה, מה המקרה הזה.
אנחנו בונים מאמן יאמן אותה.
תשמע, זה גם, בוא נגיד, זה גם מודל של ג'ורדי קויף אמר תמיד.
זה מודל של כל הספורט האמריקאי, ה-GM בונה.
כן, בדיוק.
אבל ה-GM צריך להיות מה שנקרא available, זה לא, אין ב-NBA GM שחי במדינה אחרת.
אז הוא לא יהיה available, הוא לא יהיה פה, ניק המונט, אבל יהיה פה נציג ישראלי בטוח, שגם ינהל את העניינים בין היתר, הם גם התייעצו עם הרבה מנכלים, בין היתר עם אסף בן דוב, למשל מכבי חיפה, בכלל כדי ככה לקבל מושפנקה לגבי הכדורגל הישראלי, וקצת אינדיקציות וסכומים וכל הדברים האלה. אני אומר לך שתהיה פה רמת ניהול שונה לגמרי ממה שהייתה באפול תל אביב, ולמעשה, זה פעם ראשונה שאפול תל אביב עוברת בהליך מסודר ונמכרת, וזה לא, אתה אומר, קומן גיימחים, אז אין פה את הרמחים האלה, זהו נגמר, זה לא העובר בגלל הבמבי, והעובר בגלל הפירוק, והעובר בבית משפט, זהו פעם ראשונה, הליך מסודר, לידיים, נראה לי שזה ידיים טובות, אבל ימים יגידו, אי אפשר לדעת לאן זה מגיע עדיין.
תראה, שוב, הם צריכים קודם כל לשמור על הבייס, על 10,000 האוהדים המנויים העונתיים.
ולהגדיל.
לא, קודם כל לשמור, קודם כל לשמור. צביקה, לפני שמגדילים תשמור, כי אני... מה שאני שומע זה שלא לא, הרבה חדשו.
מה שאני שומע בין המילים של צנצי, זה שיש לנו עוד פעם מנהל מקצועי שיושב באיזשהו מקום בחול. נכון. לא יהיה פה קבוע. אז...
זה לא מנהל מקצועי.
זה לא מנהל מקצועי.
נכון. זה יועץ.
אם אני מנהל מקצועי של קבוצה, תסלח לי, אולי אני חמור, אולי אני דפוק, אולי אני לא יודע מה, אני צריך לראות כל אימון. אני צריך לראות כל משחק. אני לא רוצה להתערב בכל.
אתה צריך, כן, אתה צריך, תשמע, אתה כל מה צריך לראות מה חדש, מה פה, מה צריך, זה פול טייל ג'ונדה מקצועי.
אתה צודק ב-100% אגב שלא,
המנהל המקצועי צריך להיות כל יום במשרדים שלו במועדון, ולהיות בעמדה שהוא רואה את האימונים, ובעמדה שהוא רואה את המשחקים, ושאם הוא צריך להיפגש עם המאמן, עם צוות האימון.
הוא צריך לראות את הנוער, מה עולה, מה יורד,
ברור, אז זה
עוד פעם. בוא נגיד ככה, עד וזה, הכל התנהל דרך הזום ביניהם.
האמת שככה זה נראה בטבלה.
כן, סבבה. אתה אומר, הזום לא שווה.
הזום סבבה, המיקום לא כל כך.
זה בטוח.
אתה מבין, עכשיו הפועל רחוקה מקש 6 נקודות.
כן, אבל יותר חשוב מריינה.
כן, אבל תראה, יש עוד שני משחקי ליגה, נכון? בשני מחזורים.
יש לה שני משחקים שאני לא יודע אם הם לוקחת מהם נקודות, יש לה ביתר ירושלים בטדי.
כן, היו 20, היום יש כאן, היום, לא היום, זאת אומרת, יש עוד שני משחקי ליגה, אנחנו סיימנו קרובים לסיום מחזור 24.
יש להם ביתר בטדי, יש להם מכבי חיפה.
נו. אז אם הם באפס נקודות ויש משחק קודם כל, יש משחק גם בין ריינה לבין נס ציונה, מישהו שם ייקח נקודות או שתי הקבוצות.
אני מאמין שכן. יש לך ריינה, נכון, יש לך
ריינה
נס ציונה, אתה
צודק.
יפה, אז
הפעם... ואחר כך יש פלייאוף תחתון.
פלייאוף תחתון
זה מלחמה.
אחרי זה יש עוד 7 משחקים.
אני מזכיר לך את גיא לוזון שהיה לו 8 נקודות יתרון, אוקיי?
כשהתחיל הפלייאוף.
כשהתחיל הפלייאוף וירד ליגה. אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מה זה פלייאוף תחתון, זו מלחמה, זה לא בדיוק כדורגל. צנצי, נשתמע.
תודה.
אל תהיה קרוב מדי למכון, מחר אתה תביא לי את כל החולרות האלה.
מתנתק.
כל מה נביא לי זה חיידק אחר, זה לא לאמן.
היום גם? אני לא ראיתי.
כל פעם בחייך אני הולך, אתה משגע אותי. רועי קיאט, הפועל קריית שמונה, אהלן, ערב טוב. מה קרה? פתאום נהייתם נפולי ואתם מפרקים את...
שלושה גולים ב-26 דקות.
סכנין בדוחה, אתם דורכים להם על הגבות. איך זה קרה פתאום?
התעוררתם, איזה שינה.
תראו, זה משחק אחד, זה מדהים איך זה כדורגל. כל משחק הוא נתון והכל יכול להיות באותו רגע. אבל מפה אנחנו צריכים לקחת את
זה. אולי התשובה היא במילה אחת.
ממה היא?
דראפיץ'.
סלובו זה בן אדם שאנחנו מחוברים אליו כבר משנה שעברה, כולם יודעים את זה, וכולנו שמחנו.
והוא לא היה צריך ללכת בכלל.
תשמע, אני לא אכנס לעניין הזה עוד הפעם, ותכנו את זה כבר מספיק, וכרגע הוא איתנו, וכולנו מכירים אותו, ואתה יודע, אנחנו אוהבים אותו, ואנחנו מכירים את הדרך שלו.
טוב, אבל האמת היא שזה לא נגמר, כי יש לכם עוד הרבה, יש עוד 9 משחקים.
מה זה לא נגמר? זה אפילו רק התחיל, זה משחק אחד, כמו שאמרתי, אתה יודע, 3 נקודות אחרי כל כך הרבה זמן, אנחנו... מה, אנחנו שתי נקודות, וריינה משחקים אחר נגד באר שבע, שום דבר לא גמור, אנחנו חייבים...
ריינה לא ינצחו את באר שבע, אבל בסדר.
ריינה הוציאו תיקו מחיפה.
תיקו זה משהו אחר. תיקו זה משהו אחר.
זה גם, זה עדיין יהיה נקודה שבתחתית כל נקודה היא חשובה.
כן, אבל באמת, איך התחבר לכם פתאום? ונכון שיש לכם היסטוריה טובה מול סכנין, נדמה לי 7 משחקים. הם לא ניצחו אותם, לא ניצחו אתכם
בדוחה, כן.
בדוחה. אבל מה עוד קרה? מעבר לסלובו, מעבר לאווירה טובה וכל הדברים האלה. היה צריך עוד משהו, עוד מה, אתה יודע, את הדבר, מה עוד קרה?
אתה יודע, זה משהו שמתחבר לך, זה משחק שאתה מגיע אליו, אתה מתכונן אליו כל השבוע. אתה מצליח ללחוץ אותם בשטח שלהם, לחטוף כדורים בשטח שלהם, לעשות גול הראשון היה מקרן. הגול השני הייתה אחרי רמה מצוינת של מוחה, ואתה כבר נכנס למומנטום, ואתה בתוך זה, ואתה מרגיש שאתה הרבה יותר טוב מהיריב, וזה נתפס, וגם ניצלנו את המצבים, היו משחקים קודמים שהיינו גם יותר טובים מהיריבה, ולא ניצלנו את המצבים, והחמצנו ובסוף ספקנו את זה גול טיפשי, ואחרי זה אתה הולך ורץ אחרי היריבה, מנסה להשוות, ואתה מפסיד את המשחקים, מפסיד נקודות. מול, זה לא קרה.
מה קורה איתך במועדון? איך אתה רואה את עצמך בעונה הזו? אף אחד לא יתרומם, אבל אתה כבר כמה שנים שם, אולי אתה אפילו הכי ותיק, חוץ ממי שנולד שם.
כן, אני מאוד ותיק במועדון. לא, יש שחקנים שנמצאים במועדון יותר ממני, אבל אני מאוד מחובר למקום הזה.
היית ועזבת וחזרת.
קדנציות.
נכון. מה זה? לא שמעתי
כבר. קדנציות, אני אומר, אז אתה כמה
נסעת. כן, הייתי, זה הקדנציה השנייה שלי פה, וזה השנה השלישית בקדנציה השנייה. זה מועדון שאני מאוד מחובר אליו אישית, ועשיתי פה את הפריצה שלי, והמקום הזה באמת לא צריך להיות במקום שנמצא בו כרגע. עשינו עונה קטסטרופה כרגע, אין לי מה, אין לנו לאן לברוח, וזה אחריות שלנו, שחקנים בדיוק כמו שזה אחריות שהמאמנים ספקו את הפיתורים בגלל זה, וצריכים להתאושש מהר, אנחנו לא יכולים לשקוע ולחשוב על מה שהיה כל הזמן הזה, אנחנו מרואים את עצמנו כל שבוע מחדש, ופשוט מתכוננים למשחק הבא. אין לי יותר מדי מה להגיד.
כן, אבל אתה יודע, שאני מדבר עם איזי, הוא מיואש. כל שנה הוא מוסיף יותר ויותר כסף, קונה, מחליף, קונה, והתוצר הסופי לא משתפר. אז מה אתם יכולים להגיד לו? אתה יודע, בסופו של דבר הוא באמת יגיד עד כאן, וילך על מינימום. במועדון הלך.
אנחנו, אתה יודע, בדיבורים זה הכל טוב ויפה. אנחנו צריכים לבוא ולמיגש ולהראות את מה שאנחנו רוצים להגיד במילים. אם זה בשנה שעברה שצריכנו אחרי תחילת עונה לא טובה לסיים את עונה בצורה מצוינת, בשנה לא מינפנו את זה. לפני שנתיים סיימנו הפלייאוף העליון, שזה היה כאילו משהו שהוא היה וואו אחרי 4-5 שנים שלפני זה נלחמו עד הרגע האחרון. אין לנו יותר מדי מה להגיד. זה באמת להראות במגרש ולהראות לו שיש פה שחקנים שכן יש להם איכויות וכן אפשר לקחת את הקבוצה הזאת למעלה בשנים הבאות.
יש לכם בשבוע הבא, יש לכם בשבת, יש לכם את נתניה. מה אחרי זה? מה המשחק הסיום של הליגה?
אחרי זה בר שבע בחוץ, בטרנר, ואז
נתניה. טוב, אני מאחל לכם באמת שתצליחו להביא נקודות מזה, אבל קל זה לא. משתי הקבוצות.
תודה רבה.
רואי, שמור על עצמך, תצליח.
תודה רבה, ליטל.
ביי.
שימון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
מה אומרים בחיפה אחרי הניצחון 2-1 על בית"ר ירושלים? קודם כל, מעניין אותי הקטע של הנהמות כלפי הספרייה. אני לא ראיתי הודעת
גינוי שאתה מועדון. אני גם לא שמעתי, אני אגיד לך מה, זה היה בצד השני.
לא הנהמות, לא הנהמות. אני שואל, לא שמעתי, איך אומרים, הודעת גינוי מהמועדון, לא כלום. זאת אומרת, העבירו את זה כאילו...
כי הם מבחינתם לא אמרו שהם לא שמעו ולא באמת...
אבל ברק בחר התנצל.
כן, אתה יודע, התנצל בגלל שהשחקן עצמו התלונן על נעמות, אבל...
זה לא היה? מה הם אומרים? זה לא היה?
מה זה לא היה? המשקיפה אמרה שהיא לא שמעה, והשופט אמר שהוא לא שמע.
רגע, דובר איגוד השופטים, דובר איגוד השופטים, אני חייב אותה.
כן, כן, כן.
אתה מטריח אותי.
כן, אני קראתי.
לא, הוא טען שאני טועה בזה שאמרתי רגע.
לא, אז אני אקרא, השופט אמר שהוא לא שמע. ביחס לטענות לדעמות של הספריה.
רגע,
בדוח השופט.
בניגוד מוחלט לפרסומים בתקשורת.
אז מצורף לשם הדוח.
כן, כן, ברור, אני יודע.
תקרא את הדוח.
את הדוח קראתי.
כן.
ואז הסתלבטנו על השופטים, אז אחר הוא כותב, בניגוד מוחלט לפרסומים בתקשורת, הרי שתקרית הנעמות.
כן.
המכוערות כלפי דנילו הספריה. כן. שחקנה שבית"ר ירושלים בסמי עופר, צוינה גם צוינה בדוח השיפוט.
אז איך הדובר המעולל אומר על תקרית מכוערת, כשהשופט לא שמע אותה?
רגע, צריך. דקה 50, שחקן בית"ר ירושלים, דנילו הספריה, מספר 70, טען בפניי, זה השופט כותב, שספג נהמות מצד אוהדי מכבי חיפה. יש לציין כי אף אחד מצוות השיפוט לא שמע.
זהו.
לא שמע את הנעמות.
אז היה תקרית או לא היה תקרית?
אבל זה בדוח. הוא ניגש אליו, ראיתי את זה שהוא ניגש אליו.
אז היה תקרית או לא היה תקרית?
לפי הדוח הזה של השיפוט, סביר מאוד להניח שמכבי חיפה לא תיענש, אם השופטים לא שמעו את זה.
כן, הכי חשוב.
אפילו שזה מצוין בתוך הדוח כמובן.
כן, כן. בסדר. אז זה לא היה כנראה, אם הם לא שמעו אז זה לא היה. אבל הם כן שמעו דווקא שזה, שכיללו את אבו פאני, אוהדי ביתר. זה כן שמעו. לשמיעה, זה שמיעה כזו. זה ברמבה משתילים להם מה שנקרא תותב שמיעה טוב, סלקטיבי.
אז זהו, אז עכשיו בוא נחזור קצת למקצועי אולי, אז מכבי חיפה כמובן שמרוצה מהניצחון, הגיעה מאוד מאוד לחוצה למשחק הזה.
היא לא מרוצה מהשיפוט, היא קיבלה שם פנדל בהרחקה של גורוזוב שלא הייתה צריכה לקרות, כך לפחות טוענים באיגוד השופטים.
אז אתה יודע שתמיד שאתה מקבל משהו כבונוס מהשופטים, אז אתה לא מתייחס, אבל כשאתה מקופח אז אתה יוצא בראש חוצות. אבל אתה יודע, מכבי חיפה הגיעה לחוצה מאוד למשחק הזה, אחרי הפסד באשדוד, ובטח אחרי באמת הניצחון של מכבי תל אביב, צימוק הפער לפחות זמנית לשתי נקודות, משהו שמאוד הרחיץ את מכבי חיפה, ובטח הפיגור אחרי השער של שוע, אבל מכבי חיפה מרוצים גם מהיכולת, ברוב המשחק הם שלטו, גם מפיירו, שסוף סוף אחרי תקופה ארוכה שובר בצורת, גם ממחמוד ג'אבר נכנס כמחליף מחצית שנייה, היה באמת מצוין, אבל אתה יודע, יש גם נורות כאלה שמעבבות, היכולת של הצילי, מעבר להחמצת פנדל, הצילי זה לא הצילי, חזיזה זה לא חזיזה, מכבי חיפה יודעת שהיא חייבת המשכיות, היא חייבת שיפור של השחקנים הבכירים האלה, אם היא באמת רוצה לעשות אליפות שלישית ברציפות.
תשמע, שחקנים בסלאמפ כרגע, גם הצילי, למרות שאני חושב שהוא היה גרוע אתמול, הוא לא דייק, הוא החמיץ גם פנדל.
הוא היה חלש מאוד אתמול, לא גרוע.
אבל לא, אבל אני אומר, הוא ניסה,
הוא הגיע לבישות שלו, הם לא היו מדויקות.
לא היו מדויקות, אבל עדיין זה לא שהוא, אתה יודע, מטייל כמו תייר מזדמן על הדשא.
לא, הוא לא צריך לטייל, הוא מתאמץ, הוא מנצח, על זה אין ספק, במשך כל התקופה. אבל הצילי לא טוב פשוט, בגלל זה הוא גם שילם את המחיר, ירד לספסל. אתה יודע, אתמול הפנדל הזה, הביתה לשמיים, זה באמת משהו שמראה באמת על חוסר ביטחון גדול שיש לו, על תקופה לא טובה.
איפה? שאתה מדבר איתי ביטחון, מה אומרים המנטלי?
המנטלי מאוד לא אומרים, אמרו שזה יעבור, אתה יודע, שלכל שחקן יש תקופה כזו.
אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי, יש לי איזה דוקטור וטרינר שאני הולך אליו לקבל תרופות, הרי חיות וזה, זה אותו תרופות. אז הוא אומר לי, יש לי משהו לשבעה ימים, ויש לי משהו לשבוע. זה כמו שהמנטלי אומרים שזה יעבור.
כן. אתה מבין? צריך לזכור שעוד יומיים יש להם מכבי נתניה.
כן. בגביע, זאת אומרת, משחק שבו
משהו לא קורה. מכבי נתניה מגיע בכושר פנטסטי. אחרי 2-2 במשחק הראשון, מכבי חיפה חייבת לנצח באמת כדי לעלות שלב. קל זה לא יהיה, ומכבי חיפה יודעת שזה באמת איזושהי משוכה מאוד מאוד רצינית מתחילתה.
תגיד, הפועל חיפה היום משחק קשה מאוד.
כן, אתה יודע, זה כבר...
יואב קץ משוכנע שהם יגיעו
לפלייאוף. קשה לי לראות את הפועל חיפה מתגנבת לפלייאוף העליון, אבל זה כאילו מתחינתה, המאני טיים, זה משחק שאם היא לא מנצחת אותו,
אז... גם אם היא תנצח היום, אתה לא נותן לה סיכוי?
לא, אם היא תנצח היום, אתה יודע, אז עדיין היא משאירה לעצמה, יש לה דרבי, יהיה לה קשה מאוד להגיע לפלייאוף העליון, זו דעתי, אבל אתה יודע, אם היא מנצחת היום, אז היא לפחות מגיעה לדרבי, באמת יהיה לנו עניין, גם מכבי חיפה חייבת את הניצחון וגם הפועל חיפה, אז פחות אתה יודע, אני רוצה שהם ינצחו היום, שיהיה לנו עניין בדרבי.
הבנתי. על הכיפק, המון תודה.
תודה רבה לכם, שבוע טוב.
שבוע טוב. צביק, אני אקריא לך עכשיו ידיעה שבאמת יהיה לך זמן למחשבה.
תחשיל אותי מהכיסא?
לא, לא, ממש לא. אבל יהיה לך חומר למחשבה שנדבר על כדורסל. בפגישה שנערכה היום בין יושב ראש המנהלת ארי שטמברג והמנכ״ל שלומי פרי. אגב, ארי שטמברג זה רומק 2, מחליפו של רומק המקורי. יו"ר האיגוד אמיר המלוי והמנכ״ל ינקל בן שושן סוכם משני הצדדים. כי שני הצדדים יחברו יחדיו למצוא פתרון כולל לחיזוק מעמד השחקן הישראלי, ויבחנו בין היתר הקמת ליגה עד גיל 21. טוב, לדעתי כבר, אתה יודע עכשיו, הנושא נדון לכישלון, אבל מי סופר? נדבר על זה אחר כך.
קודם כל, ליגה עד גיל 21 היא ליגה טובה, זה לא הפתרון הכללי, אבל זה רק דבר אחד, אבל ליגה עד גיל 21 חשובה, וצריך לעשות אותה, אני כבר צועק את זה רק 10 שנים, אבל...
הם לא רוצים להשקיע שקל 90 בדברים כאלה, אתה רוצה?
עוד כשאימנתי בלימוז' וזה הרבה שנים, היה לפני כל משחק ליגה, לפני כל משחק ליגה,
זה צרפת,
זה היה משחק, של הקבוצות,
גם נועם יעקב משחק שם באיזה,
כן, נועם יעקב משחק עכשיו בישראל, שיחק ביום שישי מצוין.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נדבר על ביתר ירושלים, לאחר ההפסד למכבי חיפה, מחצית ראשונה טובה ויעילה, גם טקטית עמדו מצוין, לא ניצלו הזדמנויות, ועל זה שילמו בסוף, אבל מה הם אומרים באמת על הפנדל ועל הספריה וכל הדברים שהנלווים למשחק?
על הרחקה.
צריך להגיד שבית"ר ירושלים השנה לא שמענו אותם יותר מדי מתלוננים על שופטים, אבל אתמול הם באמת יצאו בהרגשה, קודם כל יש כמובן את ההחלטות הספציפיות, אבל יותר היו גם של הצוות המקצועי, גם של הנהלה, שהתחושה שהשופט גל ליבוביץ' הלך עם הקבוצה הביתית, נכנע ללחץ, לאווירה באצטדיון, וזה גם מה שיוסי אבוקסיס זרק לו בסוף בירידה לחדר ההלבשה, כי באמת, זאת הייתה הרגשה שביתר הרגישה כמו קבוצה קטנה שמקופחת אתמול במשחק הזה. אגב, ביתר בעבר הייתה נהנית מסוג כזה של משחקים בטדי, ופעם הייתה בצד השני, וזהו, היו מאוד מאוד עצבנים, אבל אחרי שנרגעים ומבינים שאין יותר מדי מה לעשות, כבר באמת התחילו להתעסק גם בהפועל תל אביב, ביום ראשון, קודם כל יש להם גביע ברביעי, שיוסי אבוקסיס ישלב לא מעט מחליפים, אבל ביום ראשון הפועל תל אביב. ביתר חייבת לנצח כדי להשאיר לעצמה סיכוי למחזור האחרון. אם סביר להניח היום בסבירות גבוהה, שאם ביתר עושה שני ניצחונות בשני המשחקים שנותרו לה, היא תהיה בפלייאוף העליון. אבל זה משחקים קשים, גם הפועל תל אביב, גם
בדוחה. המשחק הפועל תל אביב בטדי,
הפועל תל אביב בטדי ביום ראשון,
והמשחק האחרון בדוחה.
כן. נכון לעכשיו, שני
ניצחונות. על פניו הם יכולים לנצח בשני המשחקים.
שוב, זה משחק. יש משמעות להכל, רון. יש על המשחק של הפועל ירושלים היום משמעות. אם הפועל ירושלים לא מנצחת היום,
אז הפועל חיפה לוקחת נקודות.
והיא לא מנצחת את מכבי תל אביב בשבוע הבא, אז אם ביתר מנצחת את שני המשחקים האלה, היא עושה פלייאוף עליון. היא עוברת את הפועל ירושלים. אשדוד יש לה בשבת סכנין, בבית. אם אשדוד מועדת, זה נותן לביתר עוד פעם סיכוי מחודש. שיכול להיות שפתאום טקו בסכנין, אם תנצח את הפועל תל אביב וטקו בסכנין, זה גם יכול להספיק.
זה בסכנין או באשדוד?
לא, אני אומר, אשדוד תשחק עם המחזור הקרוב נגד סכנין בבית. אם ביתר תנצח את הפועל תל אביב ואשדוד תצא טקו, אז נכון אפילו למחזור הזה, ביתר עוברת את אשדוד לפני מחזור הסיום, אז זה גם משנה משהו. ביתר צריכה להתעסק במשחק הקרוב, לנצח אותו ולקוות לטוב.
כן, כן, הכי טוב, לקוות לטוב.
בסך הכל אין מה, ביתר ירושלים משלמת מחיר על ההכנה הלקויה לעונה, הרכש המאוחר שהגיע. התחילה את העונה באמת עם בעיות קשות, בשער, בהגנה, ועדיין יש לה בעיות.
עזוב, יש לה בעיות, לכל קבוצה יש בעיות, גם למכבי חיפה יש בעיות, וגם למכבי תל אביב ולבאר שבע. אבל, אם אני מסתכל...
לא נכון, אבל הסיבוב השני של ביתר היא בטופ סיקס.
אז אני אומר, אם אני מסתכל על נקודת הפתיחה של ביתר, ואיפה נמצאת היום, הם נראים טוב, עזוב, מפסידים, קורה, אוקיי? אבל הם נראים טוב, הם יכולים מבסוטים מה שיש להם כרגע.
לא, ברור, אבל פלייאוף עליון כמובן זה כלכלי. זה כלכלי, זה שווה, זה משהו שמאוד יכול לעזור לביתר. אבל שוב, אם הם לא יעשו עדיין, הם חצי גמר גביע, מהעונה הזאת הם השיגו מעל ומעבר.
כן. אופיר, תודה.
תודה לכם.
ביי.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
טוב, יש לנו מספר משחקים בווינר, בואו נתחיל קודם עם הליגה שלנו, הליגה שלנו היום הפועל ירושלים, הפועל חיפה, בשמונה ורבע, בספורט ארבע, רק ארבע נקודות מפרידות בין האדומות בירושלים ומחיפה, הם נלחמות על מקומן בפלייאוף העליון, הירושלמים שעשו סיבוב ראשון מצוין, סוף סוף ניצחו במחזור האחרון, כי מאז הפגרה הם לא ניצחו, אבל ה-1-0 מול נס ציון היה רחוק משכנע, גם הפועל חיפה יצאו תיקו בשבוע שעבר, גם הם נלחמים, יואב קץ רוצה מאוד פלייאוף עליון.
אירופה.
אז בואו נלך ככה, ניצחון של הפועל ירושלים, 2.40. תיקו, 2.60. ניצחון של חיפה, 2.70.
זאת אומרת, הוא רואה את זה, האנליסטים שם רואים את זה משחק...
די צמוד, אז אני הולך על טקו.
כן, טקו זה נראה הכי טוב, גם כסף.
2.60.
כן, כן. 2.60 אגב מחסל לחיפה את ה...
מחסל.
בסיכוי.
מחסל, למלמד, לא מחסה.
כן.
אוקיי, כן, ברור, חיפה צריכה לנצח.
חיפה צריכה לנצח את המשחקים, לא משחקים
שיש לה. גם הפועל ירושלים צריכה לנצח בשביל להיות גם היא ביתר עוד
אפתח הריה. בסדר, אבל היא תגרור, יש לה זה, יש לה פה, אתה יודע.
טוב, אנחנו עוברים לליגה הספרדית, לליגה. אלמריה פוגשת את ברצלונה, שבשעה 7:30, ברצלונה קיבלה בוסט מהטקו של ריאל אתמול בדרבי המדרידאי. זה כמעט מפגש צוות, אלמריה לפני האחרונה סופרת שלושה הפסידים רצופים, מערכת המוליכה שמגיעה אחרי הדחה כואבת, לא כואבת, למנצ'סטר יונייטד. מנצ'סטר יונייטד הייתה טובה בשני המשחקים, בליגה האירופית, גם בברצלונה היא הייתה יותר דומיננטית במגרש, אבל בסדר. אוקיי, אין פה בכלל ויכוח מי הפייבוריטית מבחינת הווינר. על מריה ניצחון 5-60, טקו 4-40, ברצלונה 1-30.
זה היה קל.
אבל אני הולך על ברצלונה.
גם אני.
אוקיי, ואנחנו עוברים לאיטליה. אוהו, סריה A, מילאן אטלנטה, בשעה 21:45. כולם יודעים שנפולי רצה לאליפות וקשה יהיה אם בכלל להשיג אותה. תחרות המרכזית באיטליה היא על כרטיס ליגת האלופות. מילאן הרביעית, עם שנה פחות טובה מאשר שנה שעברה, עם 44 נקודות, מקדימה את אטלנטה השישית ב3 נקודות בלבד. לאטלנטה זה משחק שאם היא גונבת פה ניצחון במילאן, חבל על הזמן. היחסים, מילאן 1.85, טקו 3.10, וניצחון של אטלנטה 3.20.
טקו 3.10.
אני הולך לניצחון
של... אטלנטה זה לא הקבוצה המלהיבה.
נכון, שהייתה לפני 3
שנים. שראינו אז בקורונה.
אני הולך על אטלנטה.
אני הולך על איקס, בסדר.
אוקיי. והולכים לליגה הצרפתית, שם המשחק שהכי חם הערב. מרסיי מארחת את פסז'ה בשעה 21:45, משחק העונה בצרפת. לפני שבועיים מרסיי ניצחה את פסז'ה בגביע.
כל כמות הגז מדמיע שישנה במשטרת מרסיי, היא כבר באצטדיון.
אבל אין, אסור לאוהדי פסז'ה לבוא, זה רק אוהדי מרסיי.
כן, זה גם וייס ורסה, גם אצלם.
אתה יודע כמה כללות יקבלו היום אמבפה ומסי וזה.
אבל אני אומר,
חבל על הזמן.
אנחנו מכירים את השנדרמריה.
לא רק כל הגז המדמיע, גם כל המשטרה שם.
ברור.
היחסים, ניצחון של מרסיי 2.45, טקו 3.30, ניצחון של פסז'ה 2.15, זאת אומרת, לפי הווינר פסז'ה פבוריטית, אני לא מסכים עם זה, אבל מי אני?
אין שם את נאמר, אתה יודע, אז חושבים שזה גם משחק ביתי לגמרי.
כן, אני הולך על ניצחון מרסיי 2.45, מה אתה הולך?
איקס. טקו?
איקס. 3.30, הרבה כסף אתה עושה היום.
הרבה כסף, כן, כן.
אוקיי, זה הווינר להיום.
לא תשלח.
איך תיקח?
בונה, מה אתה אומר על אדי טאברז מריאל מדריד?
אנגולה עשה עליו דנקינג.
לא, תקשיב. יש להם פחות מ-600,000 תושבים. כן. אבל הוא משך, הוא ביחד ואיוון אלמדה, אני קורא את זה בחדר החדשות, טקסט נהריה.
כן, ראיתי את המשחק
אתמול. קייפ ורדה עלתה לאליפות העולם, אתה יודע, בוא נהיה בכדורסל.
אנגולה אבל ניצחה אותה אתמול. כן, בסדר. אתמול ראיתי אנגולה ששיחק פה בפועל חולון, ומשחק עכשיו בטורקיה, עשה עליו דנק שלא עושים עליו ביורוליג.
הכל בסדר.
הוא לקח, בוא נהיה, הוא לקח קבוצה לאליפות העולם.
כן.
אבל הוא תותח.
הוא תותח, וגם דרום סודן וגם הם, יאללה, תשמע, נחמד פה. יניב תוכמן, וואלה.
אולי נתחרה בפעם הבאה באפריקה?
הגיע הזמן, או באוקיאניה, מה שאתה רוצה. באפריקה לא נעבור, אולי באוקיאניה. תוכמן, מה העניינים?
אהלן, תוכמן.
אהלן, מה קורה?
בסדר, 2-0 מכבי תל אביב, על נס ציונה, לא צריכים להתאמץ יותר מדי. אפשר היה ללכת לבד בצעדי ריקוד, וזה נגמר מהר, או בחצי הראשון.
כן, אבל תראה, מצד אחד אתה יודע, מכבי תל אביב חיברה סוף סוף שני ניצחונות, זו פעם ראשונה בתקופה של קרנקה.
אוי ואבוי אם לא היו מנצחים את נס ציונה.
כן, אבל צביקה, אנחנו זוכרים מה היה בסיבוב הקודם, תקו בבית נגד אותה נס ציונה עם איביץ' ועם בלומפילד, ונגמר תקו. וגם אנחנו זוכרים איך נגמר אחרי שניצחו את מכבי חיפה, ומה בא אחרי זה שלושה משחקים ולא ניצחון.
כן, אני זוכר הכל, אתה יודע שאני
זוכר. אבל, וזה, לא ראיתי שמדברים, אבל קרנקה לא היה מרוצה, ראיתם, אבל אני מצד שני אומר, בחייך אתה שולח את הקבוצה כמעט בלי כלים התקפיים, למשחק מול קבוצה שעושה בונקר יחסית, אתה יודע, מדקה ראשונה.
אבל כשהוא החליף את דור פרץ, הוא הכניס את גויגון, הוא השאיר את...
במחצית השנייה.
כן, את קניקובסקי. ובמחצית השנייה לא הכניסו אף גול, והשאיר את יובנוביץ' ואת זהבי. מה, 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 הטענה שלי היא לא לקרנקה, כל הזמן אתם מחפשים את קרנקה.
לא,
אני חושב... מה השחקנים עושים?
בגלל זה משהו לא מרוצה.
ריקה, כשאתה מעלה את דן גלזר, דור פרץ וקניקובסקי כשלישיית קישור מתחילת המשחק, ומשחקים חמישה מאחור, זה מעט מאוד כלים התקפיים.
זה לא נכון, זה נתפסתם כולם על החמישה הזה, הבלם השמאלי, אדון נומש מספרדי, צבורית, הוא שחקן התקפה נוסף, מסתבר לדעתי, שבמצב שנוצר עם החמישה שחקני הגנה, כדי לשחק גם עם ביטון, גם עם ההולנדי, גם עם... אז זה הרכב הכי טוב, וזה המצב. אז בחצי השני, בחצי השני הוא החליף את ג'רלדש, בגלל שזה כבר לא שיחק הרבה זמן, וצריך לתת לו דקות משחק.
חצי, חצי, לא, לא, ג'רלדש הרגיש קצת השריר, ובגלל זה נכנס קנדיל.
כן.
חצי שני זה היה בעיקר, אני חושב, ערן זהבי קצת התעקש יותר מדי להבקיע, וזה בסדר. לא מצא את השער, נראה לי שאתה יודע, אולי אפילו ההתעסקות בימים האחרונים, אם יחזור או לא יחזור לנבחרת, אולי יושבת לו קצת.
נכון.
אולי יירגע היום קצת כששמע את פסק הדין של פיפה בעניין גואנג'ו.
לא, דיברנו עם מרסי גייר, פרקליטו, הוא אומר, חבר'ה, חכו.
הכסף לא יגיע כך מהר.
הצ'ק עוד לא בדואר, חכו קצת.
לא, לא,
אני לא שמעתי, אבל יופי בדרך כלל יודע לחלט את הכסף.
לא, אבל קודם כל המצחיק הוא שהסינים תבואו ממנו 35 מיליון, אז קודם כל זה ירד מן הפן. עכשיו הוא צריך לקבל 2.5.
אז בסדר. אני שוב אומר, אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני בדרך כלל, צביקה, אתה מכיר אותי, אנחנו מדברים שנים, אני לא מאלה שרצים למאמנים. יש עיתונאים אחרים שאוהבים להפיל הכל על המאמן.
כן, כן.
אני לא נמצא בקטגוריה הזו.
חברים טובים.
אבל אני כן חושב, שבמשחק הזה כן הייתי רוצה לראות את ררש איליה, ובדקתי אתמול בלילה, כי הפריע לי שהוא לא שחק אפילו דקה במשחק הזה, אז אני הייתי בטוח שקרנקה לא מחזיק ממנו, אבל אחרים במכבי תל אביב מתעקשים שקרנקה מחזיק ממנו. והשחקנים טוענים שיש לו כדורגל, באימונים בקריית שלום, אז כן הייתי רוצה אתמול לראות את קרן,
אז נראה אותו נגד בקריית פתח תקווה השבוע.
כן, זה בטוח, נראה גם אותו, נראה אני מניח את דן ביטון שמתייבש שם על הספסל, ובאמת בעיניי אחד הקשרים הכי טובים בליגה, אבל לא משחק בכלל, אבל כמו שפתחתי, אתה יודע, זה נחמד סוף סוף לדבר על למה מכבי תל אביב לא הייתה יותר טובה כשהיא מנצחת, ולא, למה מכבי תל אביב עוד פעם, אתה יודע, איך קופמן סגר את הליגה כבר 7,224 פעמים העונה.
סגור גם עכשיו לא. לדעתי.
בסדר, בוא נראה, יש לנו עוד פליאו ועדוב. אתה יודע שזה עכשיו די פתוח עדיין. יש נקודות, יש... ראינו שמכבי חיפה גם מאבדת נקודות, בוא נגיד כך.
טוב, מה קורה בבאר שבע?
אז זהו, אז שבאר שבע הצלע השלישית, מחר כמובן היא הודחה מהגביע על ידי אשדוד, תגידו איזה מילה על השער השני של מוקי.
אמרנו, עם זה התחלנו את התוכנית.
שער
יפה, עם זה התחלנו את התוכנית.
אז שמע, אני חושב שהוא אפילו בפול רמת גן, קופמן, ולא מצא את עצמו שם, וכבש אתמול שער,
אין לנו מקום לכישרונות.
לבינוניים.
אין לנו מקום לכישרונות, אנחנו אוהבים
נפלים.
הלו, תשתוק, עשיתם ניצחון גדול ביום שישי.
עשינו שש נקודות רצוף.
עשיתם ביום שישי ניצחון גדול. בסייאת
הדשמאיה.
על הפועל פתח תקווה. סייאת הדשמאיה, בוא נה, נכנסת לעניינים.
ככה אמרו לי החבר'ה.
אוקיי.
שזה בסייאת הדשמאיה.
הם נכנסו לעניינים החבר'ה שלך.
כן.
גם מליני הקרוא הזה?
אשדוד קונה את הניצחון הזה. יש לאשדוד גם הפועל פתח תקווה. בגביע השבוע.
שם היה אחת אחת, זה לא כמו מכבי תל אביב שיכולים להגיע עם הנערים.
נכון, נכון, ואשדוד כרגע טובה ויכולה
הבעיה
בשקט.
הבעיה של פתח תקווה, אני לא יודע איך היא תעמוד על הרגליים בכזה קצב משחקים, זה ליגה ראשונה מול מיד ליגה שנייה, זה לא...
והיא גם שיחקה בשישי, אתה יודע, הם לא רגילים בשני משחקים בשבוע, זה משחק שלישי תוך שבוע של אשדוד.
נכון.
שלישי, כן. שלישי, שישי, שלישי.
גם לפתח תקווה. גם פתח תקווה.
לא, אני אומר לזה, לא לאשדוד, לא... לפה פתח תקווה, לא לאשדוד.
כן, זה משחק שלישי.
הם לא רגילים לקצב הזה.
הם כבר היו ביום שישי קצת עייפים בחצי.
הם יכולים לבוא עייפים מתי שהם רוצים.
נגד הפועל רמת גן, תמיד תקבלו אותם ככה. אנחנו
תמיד ניתן קרית וסמיכה חמה.
אז זהו, אז כמו שאמרתי, בר שבע צחק מחר, כי לה אין גבי המדינה, וגם כמובן לא לריינה. משחק שיסיים מחר את המחזור הזה. חמישה שינויים לדעתי יעשה אליניב ברדה, לעומת הרכב שפתח מול מכבי תל אביב. יש לו שם את גורדנה ולופז עם צהובים, יש לו ויתור פצוע, יש לו עוד כמה שינויים.
מה, כמובן מה הפציעה של ויתור? הוא גם לא ישחק בנבחרת אחרי זה?
לא, אני לא
חושב. זה עוד שבוע, לא, עוד 10 ימים.
25 במרץ.
צריך לקבוע את הסגל בעוד 10 ימים.
כן, אבל 25 במרץ.
לא, אבל 24 במרץ לדעתי, יש עוד הרבה זמן. יש עוד הרבה זמן עם הנבחרת, זה לא עכשיו. לא, אני חושב שנתנו לו מנוחה, כי הוא חייב מנוחה, שבוע, שבועיים, להערכתי הוא יחזור או למשחק שמסיים את הליגה הסדירה, או בוודאות לפלי אוף. אז כן, אז הוא יחסר, וכמובן רמזי ספורי והחלוץ הפולני, שלא נהננו בינתיים, פטריק קלימלה. יש לא מעט חיסורים, אבל אליאני ביום...
קלימלה יש לו חופשת מחלה לעוד כמה? 3 שבועות?
יש לו... לעוד 3 שבועות? כן, יש לו פחות או יותר את זה. אולי פול בר שבע עוד תהנה ממנו. אני חושב שכרגע יש לה בעיה שלא נפטרה, וזה בחלק הקדמי. כן. נכון ש...
רק שלא ישלחו אותו לזה, אתה יודע, לא באמת, בונה, הוא... מסכן, תכף הוא נופל פה על פצח, הוא לא אכל מצות עוד, אתה יודע מה יקרה לו? זה עוד שבועה.
אל תשכח שהוא חווה כאן חוויה לא פשוטה, נכון? בערב הראשון עם הגנבה.
אבל אהבתי איך שהאוהדים באמת טיפלו בו ישר, ואתה יודע, כן. באמת דאגו לכל מחסורו, וצ'יפרו אותו. רק כן. לראות אותו משחק כבר.
נכון. הפועל באר שבע צריך להזכיר, כן. קוף, שני משחקים אחרונים, לא כבשה אפילו שער אחד, כמובן לא יכולה לנצח בלי לכבוש, אז כן. כמובן תיקו עם הפועל ירושלים, הפסד למכבי תל אביב, חייבת מחר לנצח, צריכה לנצח, ואני מעריך שתנצח.
תודה, תוכמה.
תודה.
אבי סגל, ישראל היום, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
אהלן.
לפני שנדבר על המשחק מחר מול סלובניה, דיברתי כבר עם צביקה על פינלנד, כל מילה נוספת מיותרת. בוא נדבר על הניצחון של מכבי תל אביב.
יותר מדי משחקים של הפרוטוקול.
כן, אבל לא, זה
פשוט... זה הבעיה שלנו.
התחיל מוקדם הפרוטוקול.
כן, אבל בואו...
אני אומר, זה בדיוק הבעיה שלנו.
בואו נדבר עם צביקה על ה-90-82 של מכבי על ביירן, ש-34 דקות נתן לביירן, שהיא קבוצה ברמת... אתה יודע, אני לא יודע מי עולם ה-BCL.
בוא תגזים, קצת ברמת...
מה, היא קבוצה חלשה מאוד, מה זה? בין החלשה... היא מקום 14 בליגה. מתוך 18.
היא קבוצה שהגיעה לפה מאוד 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 חסרה.
מה שראיתי פה זה היה מזעזע, אבי, באמת, ברמת הכדורסל. ועדיין הם הובילו.
לא, אבל דבר על מכבי בדקות האלה.
נכון.
מכבי.
נכון.
הם ויתרו למשחק הזה, חוץ מהפצועים שלהם, על עוד 2 שחקנים שהיו פה לבושים בבגדים אזרחיים על הספסל, הכוכב שלהם, מה שמו הגוסטבי? אילוצ'יץ'. הם לא באו לפה בהרכב הגדול ביותר.
לא, ממש לא, לכן אני...
הם לדעתי כאילו ויתרו על המשחק לפניו.
נכון.
כי הם היו בהיי של אחרי זכייה בגביע הגרמני, שזה היה הישג גדול בשבילהם.
אני חושב שהם באו לפה במטרה לנצח, ולא בקטע של העונה.
לא, לא היה להם לחץ, לא היה להם לחץ.
עוד דקה שתיים הם מחזיקים, ויכול להיות שהם גם... משיגים את המטרה שלהם.
לא, אבל מכבי לחצה על הדפשה.
למכבי יש שובר שוויון, למכבי יש שובר שוויון.
מכבי לחצה על הדפשה, ולקחה את הניצחון הזה, הקהל, ולורנצו.
לורנצו, צביקה, לורנצו. תשמע, זה שובר שוויון ברמת היורוליג. אגב, משחק שני, אני תמיד זוכר את המשחק הראשון, משחק שני שביירן לא מוצאת לו שום פתרון, ודווקא לביירן יש לא מעט שחקני הגנה לא רעים, כמו ויילר בא, וזה, ושני המשחקים הכי טובים שלו, העונה הוא עשה מולם.
כן, yeah, אני לא רוצה לנתח את הגרמנים, ואני לא מבין מה... הוא שיחק הרבה מאוד זמן, לא עם 2 גרדים, ואז הם איבדו כדורים, ואני לא יודע למה הוא לא נתן לדי-ג'יי סילי לשחק בחצי השני, שהוא יכל אולי אפילו לשמור כמה דקות על לורנצו, אבל אני לא רוצה להיכנס לשיקולים, ואני לא יודע מה... לא, הוא היה חצי ראשון, עשה 3-1 והוריד אותו, חצי שני לא נתן לו לשחק, אנחנו מכירים קצת את די-ג'יי סילי, הם הביאו אותו לפני חודשיים, אבל לא, לא מעניין אותי הגרמנים. לא מעניין אותי הגרמנים, מעניין אותי מכבי.
שורה תחתונה, מחזור טוב מאוד למכבי, רוב היריבות שלה הפסידו, אבל ביכולת הזאת זה לא יספיק.
טוב, מכבי צריכה לנסות.
זה באמת החלק התחתון של היורוליג מבחינת הרמה, ומכבי...
אבל הנה, אתה
רואה,
אלבה ניצחה... אלבה ברלין ניצחה בכוכב האדום בלגרד, שזו הייתה הפתעה גדולה, וילרבן...
אלבה ברלין, מדי כמה משחקים, פתאום נותנת משחק גדול.
לא, אני גם ראיתי את המשחק, גם הכוכב הייתה מתחת לרמה שלה,
וילרבן
מצצה את האדם מאנדולו, אבל אנדולו בלי מיצ'יץ'. והיום קראתי בעיתונות הטורקית...
כן, יכול להיות שזה ארוך.
יכול להיות שזה ארוך, התאמן מנסה להיות קצת דיפלומט, הוא אומר, הוא לא יודע, הוא כן יודע, הוא יחזור, הוא לא יחזור. אגב, למכבי, קודם כל היא צריכה לנסות לנצח במונקו, למרות שהיא לא פבוריטית, אבל אחרי זה יש פה שבוע טורקי,
השבוע הטורקי קובע את הדרך.
השבוע הטורקי, לשם היא צריכה להגיע מוכנה בלי תירוצים.
נכון, 0-2 בשבוע הטורקי, בהנחה. שהיא תפסיד במונקו, והיא
בבעיה. כשאנדולו בטבלה חסר משחק, המשחק שנדחה בגלל רעידת אדמה.
נכון. בקיצור, אבל צביקה, בוא נסתכל ברמה קצת מעל, זה כבר שבועיים, שלוש, שמכבי לא טובים.
נכון. הפעם גם כבר עודד היה כועס על השחקנים, בצורה שלא ראיתי אותו כבר הרבה זמן, ישר אמר את זה במיקרופון, ישר אמר את זה כשהוא עמד, וראית שהוא היה יותר פעמים במשחק, הוא התייאש, הלך לשבת על הספסל וחזר חזרה, מפני שזה כבר, גם עודד הרגיש שהקבוצה...
כן.
אבל זה היה גם אחרי שקיבלו בראש בגביה, וקיבלו בראש בכוכב האדום בלגרד, הניצחון על הרצליה היה באמצע ככה, לא נחשב. זהו.
כן.
על הכיפק. כן. אבי, המון תודה.
תודה לכם, ושיהיה שבוע טוב. ביי
ביי. אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
חזרנו. דקה 33, קסמירו מעלה את מן יונייטד ביתרון 1-0 על ניוקאסל בגמר גביע הליגה. סלטיק זוכה בגביע הליגה הסקוטי. לאחר 2-1 על רנג'רס בהמדן פארק, היפני פורהשי כבש צמד לסלטיק, ליאל אבדה עלה מספסל ל-26 דקות, לא כבש. עכשיו אנחנו עם אורי אוזן, ספורט החי, אתה על הנרב טוב.
אורי? מה?
לא יודע, זה עוד לא עלה, הוא שולח את היונת דואר. בואו נראה באמת את ההרכבים שיש היום למשחק של הפועל ירושלים, הפועל חיפה. הפועל ירושלים מארחת אדלי, בשאר, בצ'ו, ביטון, יאו, בדש, סדריק, מעוד דרל שלום, נידם, מלמוד, רביבו ותומר אלטמן. הפועל חיפה, לויטה, תורג'מן, פרץ, מקשיץ, מזרחי, מרגע שנייה, טוויטו, דור מלול, חתם אל חמיד, חנן ממן, לירן סרדל וסוטריו. טוב, בוא נתקדם. צביקה, מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל בכדורסל, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתם כבר בלובליאנה או שאתם בדרך?
אנחנו בקופר, על יד לובליאנה, שעה מלובליאנה. אז פה המשחק, לא בלובליאנה.
קופר או קופר?
קופר.
שיחקתי שם.
יש שם.
ואנחנו פה מאתמול.
נדמה לי שאת גם אתה שיחקת אז, כששיחקנו נגיד קבוצה של שימן נבן ספחיה שהייתה שם בקופר.
לא, לא, אני לא הייתי.
הוא פעם ראשונה מחתים ויזה שם.
לא, לא. בסלובניה הוא היה הרבה פעמים.
סלובניה היה מלוקה.
נכון.
כן, כן. הוא במערת הנטיפים היה צריך להתכופף הרבה. טוב, המשחק מחר מול סלובניה סוגר את מוקדמות אליפות העולם. לא נתגעגע באמת לטורניר הזה, לא הלהבנו שם. בשישי אחרי ההפסד מול פינלנד, מה מחכה לנו באמת מול הסלובנים, שגם הם לא בהרכב מלא?
אני מקווה שמחכה לנו משהו יותר טוב ממה שחווינו עד עכשיו.
אתם יודעים,
אבל... הטורניר הזה עד עכשיו הוא סיוט מתמשך, מה שנקרא, ונפלנו בו כל כך הרבה פעמים שכבר אי אפשר לספור במשחקים שהיו...
בשניות האחרונות.
בידיים שלנו ואפשר היה לסיים אותם עם ניצחון, אבל זה באמת כבר היסטוריה וזה משהו ש... זה מים מתחת לגשר. כרגע מה שאנחנו יודעים על הסלובנים זה שכמונו הם לא בהרכב מלא, הם גם לא, הם הפסידו באסטוניה ביום שישי, וגם ככה במה שאנחנו יודעים זה שיש להם כמה שחקנים חולים, אז כרגע אנחנו יודעים את הסגל הסופי שלהם למחר, אבל זה ברור שזה לא נבחרת הבחירה של סלובניה.
כן. צביקה, אתה, מה אתה רוצה לומר על ההרכב של הנבחרת? מה שראית בשישי?
תשמע, אני דווקא חושב, כמו מוטי, התאכזבתי בשניות האחרונות, אבל אני דווקא ראיתי קצת רענון וקצת רעננות, וקצת, חוץ מנועם, נועם יעקב, נועם יעקב. חוץ ממנו היה משחק לא רע, גם הפינים לא היו בהרכב מלא, אבל חבל שעוד פעם, אני חושב שאנחנו נכנסים פה לאיזשהו פלונטר של השניות האחרונות, של הדקות האחרונות. לאורך המשחק חילקו את הדקות זה טוב בין השחקנים. אני, הלוואי וישחקו ככה מחר, כמובן שאני אצפה באדיקות, ונראה מה יהיה, אני מאחל להם הצלחה.
עליך אנחנו סומכים, צביקה, שאתה
תהיה. אני בין ה...
מודדים.
שמעלים את הרייטינג. גם ביום שישי לא הצלחתי להגיע למשחק בגלל בעיות משפחתיות, אבל את המשחק ראיתי בטלוויזיה.
תגיד, מוטי, הרבה שחקנים שם קיבלו צ'אנס, איך האווירה בנבחרת, אף הפסד?
תראה, האווירה, אנחנו יכולים לחזור אחורה ולדבר, כי כבר מתעסקים בעניין הזה של האווירה, או סלש מחויבות של שחקנים ורצון, כבר תקופה די ארוכה, לי... מעולם לא הייתה בעיה, לא מעולם, אבל בתקופות האחרונות לא הייתה שום בעיה עם הרצון, עם הגישה של השחקנים, עם הנכונות שלהם לתת גם אחד לטובת השני וגם לטובת הנבחרת. והם ככה באו לשבוע הזה והתאמנו בצורה פנטסטית כל השבוע, וגם המשחק, היו שם דקות משחק פשוט ברמת כדורסל מאוד גבוהה, משחק של יום שישי. מה שמגביר עוד יותר את האכזבה מזה שלא הצלחנו לנצח. כן, אנחנו כבר בנקודה שאנחנו, זה יושב בראש, בגלל שיש רצף של משחקים, אז זה יושב בראש שאנחנו מגיעים לדקות אחרונות ומסתבכים במשחקים שאפשר היה לנצח.
אבל מאחר ואתה זה שמכיר את כל הדברים מלפני ומלפנים, ונמצא עם השחקנים ועם הנבחרת כל הזמן. בכל זאת, הרי לא מצאנו את הנוסחה ואת הסיבה למה לא הצלחנו. וזה בגלל זה מתקשים למצוא מאמן לנבחרת. ובכל זאת, כשהגיעו דני וים מדר, מצד שני היו גם גל מקל ופניני וזוסמן ובלט, זה לא כל כך הלך בחלון ההוא, ובאליפות עצמה, ביום שישי...
אני חושב שהבעיות הן אותן בעיות, בלי קשר לפרסונל, זה משהו שהוא נגרר, ובאמת צריך שינוי, והוא בר שינוי, אני לא חושב שיש פה דברים שהם אי אפשר לשנות אותם, ולצפות לעתיד טוב יותר, כי אתה יודע, אנחנו מסיימים קמפיין באמת, מבחינת התוצאות כושל, ממוצע נקודות, הפער בהפסדים שלנו הוא 6 נקודות, זאת אומרת, ואנחנו שם כל הזמן על יד ולא מספיק קרוב.
כן.
אבל אם עשו צעדים בהרכב הזה לקראת העתיד, כמו שהזמינו את נועם יעקב, לא היה שווה מאמץ שיביאו את סורקין ואת מנקו ואת זה, אחרי שהם שיחקו ביום חמישי, לא נעשה שום מאמץ?
לא שלא נעשה שום מאמץ, מראש שחקני היורוליג לא זומנו לחלון הזה, כל חלון יש לנו ניסיונות, עיבותים, מראש הם לא היו בכלל
בזימונים. אי אפשר להזמין אותם כאשר הסיפור מת. אתה לא יכול ללחוץ על קבוצות שחרר אותם, לא בארץ ולא בחול.
לא, בכל מדינה את השחקנים שלה הם משחררים, אבל בסדר, אוקיי. שנגליה הלך לשחק מבולוניה
שנגליה הוא היוצא מן הכלל, הוא בחוזה שלו עם כל קבוצת יורוליג
שם שהוא משחק בנבחרת.
זה באמת מודל לחיקוי, הלוואי וגם אצלנו היה לשחקנים את הכוח אבל זה לא,
גם ראיתי שזוסמן נפצע,
לא הייתה לנו את הפריבילגיה להזמין אותם, וגם לא היה את הצורך בלהיכנס ולהתעקש על זה, כי באמת החלון הזה באנו אליו עם ידיעה שאין לנו סיכוי לעלות.
כן. מוטי, תצליחו מחר.
ביי.
משתמע.
תודה רבה, חברים. תודה.
מרקוס רשפורד מבקיע, מכפיל את היתרון של יונייטד לניוקאסל, כבר 2-0. אור יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב טוב.
אוטוטוט, אתה פרשן במשחק של הפועל ירושלים נגד הפועל חיפה. אני חושב שהמשחק הזה מאוזן, זאת אומרת, חיפה, אנחנו מכירים אותה, גם את ירושלים. בוא נאמר ש-0-0 לא יפתיע אף אחד ביום המדכא הזה.
למה להתחיל
לשאול? אני אומר לך את תחושתי.
לא, אוקיי, תשמע, קודם כל זה משחק מאוד מאוד חשוב להפועל חיפה. כל תוצאה מלבד ניצחון, והיא תהיה בפלייאוף התחתון.
גם לירושלים זה חשוב, על הפועל.
די, ירושלים, אבל ירושלים יש מחזור אחרון את ריינה.
אוקיי.
צריך לזכור את זה, ואז, שוב, לא שריינה זה שלוש סיגולות נוחות, אבל זה משחק הרבה יותר נוח ממכבי תל אביב ומכבי חיפה.
זה נכון.
של הפועל חיפה, לא בסדר הזה, מכבי חיפה ומכבי תל אביב. זאת אומרת, הפועל חיפה, שהיא גם בפיגור 4 נקודות מהפועל ירושלים, וגם כרגע עם לוח משחקים הרבה יותר קשה, חייבת פה 3 נקודות, ואז אתה יודע, לקוות להתעלות מול אחת משתי היריבות של הפועל ירושלים, תיקו פה, תוצאה פנטסטית, שממש ממש תקרב אותה לפלייאוף העליון, הפסד, אתה יודע, עושה באמת שמח, מכניס גם את הפועל חיפה יחד עם אשדוד, לכל הקלחת, גם מסבך את ביתר ירושלים, ולכן אני לא חושב שיהיה פה 0-0, אני חושב שלהפועל חיפה לא תהיה ברירה, אם המשחק הולך כאילו צמוד, רוני לוי יצטרך ללכת אולין. השאלה אם הוא יעשה את זה. לרדת ליגה, הפועל חיפה לא תרד, זאת אומרת, אין לו מה להפסיד. אבל בוא נראה, לפחות ההרכב שהוא העלה, הרכב די שמרני, עם הרבה מאוד קשרים.
כן, זה, אנחנו מכירים את רוני, עובדים על שמרנות. גם זיו אריה לא בא בהרכב מהפכני.
לא, הוא שם גם את רוי רביבו וגם את הראל שלום, שניהם משחקים באגף שמאל, אנחנו תכף נראה מי יותר קדימה, מי יותר רחוב, אגב בדש בהרכב, סדריק דון ממשיך בהתקפה, שטוגי ודורז'אן ובוטקה, שלושתם על הספסל. אתה יודע, גם זיבר יהיה, תשמע, מבחינתו, טקו פה, מקרב אותו לפלייאוף עליון, שמבחינת הפועל ירושלים, אפשר להגיד שזה כמו תואר, זה באמת הישג אדיר לקבוצה להזכיר, שנה שעברה,
עלתה,
במחזור האחרון עלתה ליגה, אחרי הרבה מאוד שנים, עשתה 23
נקודות בעונה הסתירה. זה מזכיר לי באמת את הפועל חדרה בעונתה הראשונה בליגת העל אחרי עשרות שנים, הרבה יותר מירושלים,
נכון.
הגיע לפלייאוף עליון, ועכשיו כל השנים, אתה יודע, נלחמת על הישרדות, בעונה יפה.
אבל, לא, אני
יודע. היה בין יותר קשה.
טוב, רגע, מנצ'סטר יונייטד 2-0 כבר.
כן, אמרנו.
פה מאמנים גדולים, יש פה באמת, דרך אגב, שני המאמנים מצוינים, אבל תנח עושה עבודה פשוט מדהימה ביונייטד, ומה קורה איתה מאז פגרת המונדיאל, בין אם זה העזיבה של רונלדו, בין אם זה העובדה של תנח. עבד עם הקבוצה, זה מדהים.
כן, אורי, דבר איתי על הניצחון של חיפה אתמול, עד כמה התרשמת
מאוד.
ממכבי חיפה. אני התרשמתי גם בית"ר ירושלים, חצי ראשון.
תשמע, מכבי חיפה, אני מאוד נהניתי אתמול, בחר עשה מערך, מאוד מפתיע, כולם חשבו שחזיזה יפתח מגן שמאלי בקו 4, הוא פתח עם חזיזה ואצילי בצד ימין, עם מערך של 3 שחקני הגנה, זה אפילו לו 3 בלמים, שסונגרן בלם, וסבא ואבו פני יותר בצד שמאל, עם שרי באמצע, ופיירו חזר לעניינים. חיפה הייתה טובה מאוד במחצית הראשונה, הצליחה גם לצאת מפיגור, שיחקה כדורגל טוב, היה המון התלהבות, הקהל שלה, כמו תמיד, בסמי עופר דוחף. אני חושב שיש המון המון סיבות להתעודד מהמשחק של מכבי חיפה, ומצד שני מול קבוצות יותר חזקות מביתר, זאת אומרת, המתחרות האמיתיות שלה, באר שבע ומכבי תל אביב, לא תוכל לעלות במערך כזה, יהיה לה מאוד קשה, היא צריכה להתפלל שקורנו יחזור וכמה שיותר מהר, כדי שיהיה לה אפשרות גם להזן את המשחק, אבל בחר אתמול, חושב שעשה דברים מאוד מאוד יפים מבחינה טקטית, והוא הרוויח את השלוש נקודות האלה בגדול, ובעצם, לדעתי, די בוודאות הבטיח את המקום הראשון בעונה הסדירה, בתקווה מבחינתו, אתה יודע שגם יצא בהפרש של יותר ממשחק, אבל זה הוא יצטרך לעשות בשני המחזורים האחרונים.
כן, אורי, המון תודה.
בכיף, חברים.
תבלי הערב.
תודה, תודה, ביי.
מחצית מרשימה של ביירן מינכן, היא מובילה 3-0 על אוניון ברלין באליאנס ארנה.
מציעה עליה את העצבים.
כן, כן, מה לעשות, אתה יודע, קורה. טוב, בסדר, אז בוא נלך הלאה, רון, נתקדם הלאה. לא צריך להיכנס ללחץ, התקף חרדה זה ממש לא טוב עכשיו, אמן לי. אוקיי, אנחנו נעבור את זה, כולם ביחד, לנשום, לא צריך סקית אפילו, הכל, הכל בסוף מסתדר. הסתמה מחצית כבר, נכון? עוד לא, כמה חסר? עוד דקה. טוב, אני מקווה שבאמת נשרוד. אבל לא נשב ונחכה, תביא לי טוזי ואנחנו נתקדם. מה עוד קורה, צביקה, שרציתי לשאול אותך? מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו דיברנו ככה ברפרוף על המשחק, אבל זה לא, אתה יודע, משהו ש... אתה יודע, היכולת שאתה אומר, וואו.
כדורסל?
לא, כדורגל. כדורסל כבר
דיברנו מספיק. לא, היכולת לא הייתה טובה. היכולת לא הייתה טובה, כמי שחושב אחרת משקר את עצמו.
כן, אתה יודע, הולכים גם כל הזמן, אני לא יכול לראות את ההליכה הזאת, אתה יודע, עם המשחק בעמודו, אני לא יכול לראות את זה. אתה יודע, באמת לא יכול לראות זה. אני רואה את זה ביותר מדי משחקים, דווקא מכבי חיפה, ביתר ירושלים, מחצית ראשונה, היה קצב מדהים, מדהים.
כן, אבל זה היה משחק, בשביל ביתר עוד היה משחק קלאסי.
בסדר.
מפני שביתר טוב לה להסתגר מאחורה ולצאת קדימה.
לא, אבל הם נתנו לה, מכבי חיפה נתנה לה חצי מגרש, כולם מתלהבים, אבל זה היה די כאוטי הקטע הזה מבחינת כדורגל. כי אם, תשמע, אם ניקולסקו עושה לי זה
מצב 5-2,
תם הטקס.
הוא הלך יותר מדי הצידה.
2-0 כבר היה שובר
אותם. אבל מכבי תל אביב, אני דווקא מאוד מוטרד, לא מוטרד, מוכזב, כששיחקו גויגון וקניקובסקי ביחד, שזה אמור להיות שני קשרים יותר טובים, שיכולים גם לעשות גולים ויכולים ליצור מצבים לגולים, שזה העסק לא הלך. ודווקא פרץ, דור פרץ, הוא זה שנתן את הפס האסיסטר הגדול ליובנוביץ' לגול הראשון, ואחר כך סבורית לגול השני. אבל גויגון וקניקובסקי צריכים לספק מצבי ההפקעה, גם לזה אבי, גם ליובנוביץ', גם לעצמם.
כן, מה קורה שם? עוד פעם ברקס לגבות. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בוא נדבר קודם כל על הליגות של ספרד, גרמניה, איטליה. בוא נתחיל, אמרנו, ביירן ביתרון עכשיו 3-0, על אוניון ברלין. בוא נדבר על הטקו בין ריאל ואטלטיקו, הדרבי של מדריד.
תשמע, ריאל מדריד הרימה ידיים בליגה, שוב הוכח שיש הבדל בין אירופה לבין הליגה.
רגע, הרימה ידיים לפני המשחק?
לא, אבל היא לא הרימה ידיים לפני המשחק, אבל היכולת שלה בליגה לא קרובה ליכולת באירופה. לעשות אחד אחד בבית נגד אתלטיקו מדריד, שאתלטיקו בעשרה שחקנים, ריאל מאז הניצחון בקלאסיקו, שהובילה את הטבלה, איבדה 15 נקודות, ברצלונה, מאז ההפסד הזה בקלאסיקו, איבדה שתי נקודות. זאת אומרת, וברצלונה באירופה הודחה, אין מ-Champions ועכשיו גם מהליגה האירופית, וריאל נראית מצוין. אז יש הבדלים עצומים בין אירופה לבין הליגה. ריאל מדריד לא נראית טוב בליגה, אין לה פתרונות, עם כל הכבוד לאלברו רודריגז שעלה מהספסל והזכי השער הראשון אחרי שמשחק קודם הוא בישל, וזה ילד שאולי מכנים אותו ראול הבא וכולי, אבל זה עוד לא זה, וכשאם ויניסיוס לא בדיוק טוב או בין זה מה לא בדיוק פוגע, אין מי שישים גולים, ההגנה שלה גם לא משהו, והפער בצמרת, אם ברצלונה מנצחים היום, ואין סיבה שהם לא ינצחו.
יש להם משחק יחסית קל.
נכון, אני אומר, אין סיבה שהם לא ינצחו. זה 10 נקודות. אף פעם לא סגרו פער כזה בשוק בפרק זמן, ריאל, ברצלונה, אתלטיקו וכו'. ומצד שני, אתלטיקו מדריד, נכון שהיא כנראה כן תגיע גם העונה לצ'מפיון.
לא, אבל היא בחודש האחרון קצת השתפרה מאז הפגרה, לפני הפגרה היא הייתה נורא.
היא קצת השתפרה, כי ההגנה קצת השתפרה, אבל זה לא אתלטיקו מדריד של לפני שנתיים, שלוש, ארבע. מבחינת ריאל זה היה אולי ההזדמנות האחרונה לאיכשהו להישאר במרוץ. אפשר להגיד, ואם נעבור לאיטליה, אחרי הניצחון של נפולי אתמול וההפסד של אינטר היום לבולוניה, הפער הוא 18 נקודות, 14 מחזורים לסיום. אפשר להגיד שגם בספרד וגם באיטליה האליפות הוכרעה, ודווקא במקומות שאנחנו רגילים שהאליפות מוכרעת יחסית מוקדם, כמו גרמניה, יש לנו מאבק יוצא מן הכלל.
היום, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת על ריאל.
בולוניה, בולוניה גם ניצחה 1-0 את אינטר.
אני אומר, ניצחה, זה שאמרתי, בולוניה ניצחה את אינטר, רוצה אינטר, לא שזה לא היה סגור, אבל עכשיו אחרי הפסד הזה של אינטר, הפער הוא 18 נקודות, זה חתום לחלוטין.
אני רוצה לשאול אותך שאלה על ריאל, דווקא לחזור לשנייה, מה מעמדו של אנצ'לוטי במצב הזה בליגה? כשברסה לוקחת אליפות, פלורנטינו פרז לא יושן טוב בלילה.
קודם כל זה נכון, זה נכון. זו שאלה גדולה, תראה, אם מאמינים לעיתונות ושמועות, אז אנצ'לוטי, למרות שיש לו חוזה עד 2024, יעזוב בסוף העונה לנבחרת ברזיל. אני לא בטוח שזה נכון. מבחינת פלורנטינו פרז, אני חושב שאם לא ה-5-2 הזה על ליברפול, אנצ'לוטי היה בבעיה. לא אומר שהוא מפטרים אותו באמצע עונה.
זאת אומרת, יכול להיות שהוא ייקח את היו...
אבל תראה, ב-2014, כשריאל, הדבר הכי חשוב שהיה לה, היה ממש אובססיה של פלורנטינו, הלדסימה, מה שנקרא, הגביע אלופות העשירי, אנצ'לוטי הביאו אותו ב-2014, שזה היה ממש... באמת, הדבר הכי חשוב שמבחינת פלורנטינו ברית, עונה אחרי זה, שהוא לא כל כך הצליח ולא לקח, הוא פוטר אנצ'לוטי, למרות ששנה לפני, שנה שעברה הוא הביא גם אליפות וגם צ'מפיונס ליג, אבל פלורנטינו פרז, יכול לגמרי להגיד לו שלום.
אולי הוא יביא צ'מפיונס.
אולי
הוא יביא
כלום.
יכול להיות שזילם יחזור, יש כל מיני שמועות, וזה פלורנטינו פרז, רק הוא יודע מה הוא רוצה.
עוזי, אני חייב לנסוע לוומבלי, תודה.
טוב.
נעשתי, שרון דודוביץ, ספורט החי, אתה אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
מנצ'סטר ביתרון 2-0 על ניוקאסל, גמר גביע הליגה.
משחק קל יש לך?
לא קל, ניוקאסל יכולים לעשות
הצעות. לא, לשרון משחק
קל. לשרון,
אני לא יודע. משחק כיפי בעיקר, שמע, זה עולם, אומנם רק גביע הליגה ומפעל שלישי, אבל זה הייפ שבאמת הרבה זמן לא היה למפעל הזה. מנצ'סטר יונייטד לא זכתה בתואר 6 שנים. ניוקאסל לא זכתה בתואר מקומי מאז 1955, ומי שמכיר זה מועדון ענק, ענק. יש דיבורים על 100,000 אוהדים של ניוקאסל בלונדון כרגע. קצב נהדר לפתיחת המשחק, ודווקא כשניוקאסל הייתה טובה יותר, כדור חופשי למנצ'סטר יונייטד, לוק שו עם הערמה וקסמירו, שאולי השחקן הכי חשוב העונה של מנצ'סטר יונייטד, נוגח ומכניע אגב את לוריס קריוס. לוריס קריוס, אותו שוער מגמר ליגת האלופות ב-2018 של ליברפול, שנגמרה לו שם הקריירה עם הטעויות הללו, הוא השוער הרביעי היום של ניוקאסל, ובגלל באמת צירוף מקרים מדהים, אז הוא עומד בשער. אחרי זה גם הגיע מרקוס רשפורד, שהוא היום השחקן הכי חם באנגליה, אולי אפילו השחקן הכי חם בעולם, 17 שערים ב-18 משחקים מאז פגרת המונדיאל, עושה 2-0, אבל אני לא הייתי אומר שהמשחק הזה גמור, להפך, ניוקאסל מהקבוצות שאפשר לומר שיש להם מה שדרוש כדי לחזור, אבל יונייטד באמת רמה מעל.
כן, משהו קרה ביונייטד בזמן האחרון.
לא, משחקים באמת.
מאז שרונלדו הלך.
יונייטד חוזרת להיות יונייטד.
אני רואה המעבר של קסימירו, עיצב אותם, נתן להם את הפוש ואת העברה הכי טובה
של העצור האחרון ביונייטד.
השאלה באמת, אני רואה שהאמריקאים מתחילים להתאה בפוזיציה, והקטרים לא משנה כמה כסף ישים.
לא, הדיבור זה שהם לא הציעו מספיק כסף.
האמריקאים רוצים עוד מיליארד, רק עוד מיליארד הם רוצים, במקום 6-7
של קטרים. זה באמת לא כסף,
עוד מיליארד.
חצי יום עבודה.
כסף קטן בשבילנו.
שרון, המון תודה.
עוד מחצית שנייה בספורט אחת. ביי ביי.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות. אוטוטו נרו. אודו פלנטי, זה השם החם באתלטיקה העולמית, באמת מלך האתלטיקה, שיפר אתמול פעם שישית את שיא העולם בקפיצה במוט, כאשר ניתר לגובה של 6 מטרים 22 סנטימטרים בתחרות באולם בצרפת. מולי אפשטיין, המנהל המדעי של הוועד האולימפי ופרשן ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
לא היה לנו דבר כזה, אתה יודע, שבאמת אתלט בכלל וקופץ במות, אתה יודע, ירשום 60 פעמים שהוא עבר 6 מטרים.
נכון, זה מה שעכשיו אמרת, זה נתון חסר תקדים, 60 פעמים לעבור גובה של 6 מטרים. תראה, אני אתן לך את הנתונים הבאים. לפי העולם האחרון שבובקה קבע, ה-6-14, היה ב-1994. עברו 20 שנה, בר אינו לוילני, קפץ 6 מטרים ו-16, ובטווח של בין 20-20 ל-20-23, כמו שציינת בפתיח, 6 פעמים מונדו דופלנטיס שעובר את צי העולם, ובואו נוסיף לזה שהוא בסך הכל בין 23, הוא כבר אלוף אולימפי, הוא אלוף עולם, יש לו תארים גם באולמות, הוא פעמיים אלוף אירופה, ציין עולם ציינו, בחוץ ובפנים, ואתה יודע, מכאן יש לו עוד כל כך הרבה שנים, ולשבור את כל הפעמים האפשריים.
אז מולי, מה קרה בפרק זמן הזה? השתנה משהו במות? השתנה משהו בטכניקה?
השתנה משהו אצל האדם.
בעזרים הטכניים, או שזה רק הוא?
תראה, זה בעיקר הוא. המוטות משתנים כל הזמן.
חדשות לבקרים, מחפשים חומר יותר טוב.
נכון, זה כבר חומרים מרוכבים, זה שילוב של חומרים.
פחם.
מוטות שעברו הרבה אבולוציה, היום זה סיבי פחמן מן הסתם, עם כל מיני דרכות חוזק. גם מקימים את המוטות לקופצים, זאת אומרת, זה לא מוט סטנדרטי אחד. יש לכל קופץ, כל קופצת, גילאים שונים, גבהים שונים.
יהיה גבהים שונים גם, חייבים שזה יהיה, כבר שנים זה מותם.
נכון, ו... מעבר לזה יש לך פנומן, זאת אומרת אתה פעם בדור כזה, בתקופה של הוילני וקפצו עוד ביחד הוא ומונדו דופלנטיס, זה באמת שני ענקים, אבל עכשיו אתה רואה מישהו שהוא מעל הענף באופן יוצא דופן, והסיפור אני חושב הוא קודם כל, מונדו דופלנטיס התחיל לתפוץ בתור ילד, כבר שהיה בן 10-11, אפילו בתור ילד יותר קטן עם הקן של מטטה, הוא גדל במשפחה ספורטיבית, והתחבר לענף הזה ממש מ-day one, והזהות שלו, זאת אומרת, הזהות הטכנית בין היכולות האתלטיות שלו לבין היכולות הטכניות, לבין השימוש במכשיר, במוט, זה ממש כאילו זה איבר נוסף ששייך לגוף שלו. אתה מבין, התיאום שלו כל כך מושלם, אני ראיתי את הוידאו מהכניסה אתמול, הוא עבר את זה בניסיון השלישי, אבל אתה רואה את הגובה שהוא עבר שם מעל כמה מרווח עדיין נשאר לו. אני לא מדבר על גובה האגן, שהיה בערך בגובה של 6.5 מטרים. אבל אתה מסתכל על הפרבולה הזאת שנוצרת והמעבר של הגוף, אתה רואה שיש שם עוד כמה סנטימטרים טובים, זאת אומרת שלדבר על 6.30 מטרים בטווח היחסית לא רחוק, זה משהו שבהחלט יכול לקרות.
כמה הוא מקבל, הוא מסתכל על כל סי עולם, שהוא משפר אותו בסנטים?
בתחרויות?
בדרך כלל זה בונוסים של $50,000, זה סטנדרט, אבל יכול מאוד להיות שיש לך תחרויות, כמו התחרות שהייתה אתמול, זו הייתה תחרות בעצם של קופצי מוט בלבד, זו הייתה תחרות רק של מוט שארגן אותה רנו לוילני, הזכרנו אותו קודם לכן,
כן.
ויכול מאוד להיות שספונסרים גם נותנים לך פרסים נוספים.
כי בובקה היה משפר כל פעם סנטימטר אחד כדי לקבל את הכסף שצריכים לקבל על השיפור.
הוא גם היה לוקח מה שצריך.
נכון, אבל זה היתרון של הקופצי מוט, שהם מסוגלים לשלוט
בקופצאות. כן, לכוון. רגע, יש לי שאלה אחרת, קוף, אני לא רוצה להציב אף אחד. היה פה בזמנו, פתחו פה פרויקט של קופצים במוט בישראל.
בהדס הנאורים.
ואיפה זה עומד? אנחנו משהו, יצא משהו מזה?
מה היה? לא שמעתי רק.
היה פה פרויקט לקופצים במוט שרצו לגדל מספר קופצים במוט פה בישראל. יצא מזה משהו? כי אני לא שמעתי הרבה זמן על איזה אתלט ישראלי שעשה איזה במקצוע הזה.
זה היה בהדס הנאורים, הם עברו ממסלול קופצים לקורס צמה, ציור מכני הנדסי.
היה עם זה, עם האלוף, איך קראו לו, היה אחראי על זה. ברוורבוך היה אחראי, אמר שהוא יגדל פה.
הפרויקט שהיה אז, הוא היה כזה יותר, אתה יודע, ברמה הרתית, בפועל לא קרה שם שום דבר. הפרויקט האמיתי שקורה כבר בשנים האחרונות זה של, קורה בכפר סבא, והפועל אתלטי אורן שרון עם קוסטה סמיונוב, שהיה בזמנו גם סיאן ישראל, זו התקופה של דני קרסנוב, אחרי זה בסמיונוב, אחר כך באוורבוך, וסמיונוב מגדל בעיקר בנות, בנות, נערות, יש לו קופצות מאוד מאוד מוכשרות, צעירות, אבל כבר שנמצאות כל הזמן במגמה של השתפרות, ואנחנו מקווים באמת ש...
ומה עשייה העולם בבנות?
עשייה העולם בבנות זה איסנבייבה, זה 5 מטרים ו-6 סנטימטרים.
הבנתי.
אנחנו לא שאלת, צביקה.
אני בשביל זה שאלתי, אני לא קראתי הרבה זמן על קופצות במות בנות, לא בעולם ולא בא, אתה יודע, מתי זה בא לידי ביטוי? כשאתה רואה הישגים גדולים שמזיזים את העולם.
תראה, בעולם יש לך כמה קופצות היום על זירים של 4.80, 4.90, היה לך בשנים האחרונות שעברו 5 מטרים, הייתה ג'ני שור האמריקאית, אחר כך הייתה סנדי מוריס שגם עברה, אבל אלה הגבהים היום בעולם, אזורים של 4 מטרים ו-90, 95, סאופנובה שהייתה, אבל היא לא יכולה להתחרות כי מרוסיה, אין לה אזורים. אבל אני באמת מקווה שפה בארץ תצמח קופצת, אתה יודע, לא להתחיל באופן הדרגתי, קודם כל אזורים של 4.40, 4 מטרים ו-50, ואז כבר אתה יכול לדבר על איזשהו סטנדרט אירופאי, בהחלט סביר להתחיל לחפש כבר קריטריונים לכל מיני תחרויות.
בעוד אנחנו מדברים, אתה יודע, הפכנו באמת להיות סוג של מעצמונת בטח במזרח התיכון, בריצות מרתון. יש לנו באמת חבר'ה שהם עם תוצאות של טופ 10 בעולם. ראית את התוצאה שמנצח מרתון תל אביב ביום שישי, ויש לנו תוצאות טובות יותר. מה זה יבטיח לנו מולי באליפות עולם, באולימפיאדה?
תראה, יש לך כבר היום 4 רצי מרתון שקבעו את הקריטריון לפריז כבר.
כן, וכמה מותר לנו לשתף?
3.
נכון, 3 מותר ממדינה.
אז איך יקבעו 3 מתוך 4 שלנו שקבעו את הקריטריון?
קודם כל באוגוסט אליפות עולם בבודפשט, גם לשם צריך לבחור. יש דרכי הכרעה מאוד ברורות לאיגוד, קודם כל הקריטריונים נסגרים באפריל, אבל אף אחד, כל הרצים הטובים רצו ביום ראשון האחרון בסביליה, לפני שבוע, אז לא יכולים לרוץ יותר עוד מרתון, כי אסור בתוך טווח של 3 חודשים לרוץ, כלומר הקריטריון סגור, אי אפשר לעשות יותר, ויצחו דרכי הכרעה, לאיגוד הוא קבע, כל האתלטים האלה יודעים, קודם כל הם מנהלים משלחת של 5, זאת אומרת, 3 שיבחרו ועוד 2 מחליפים עד הרגע האחרון, כולל כל ההכנות, מחנות האימונים, כולל מחנה הגובה ומחנה לעיקלום לחום, כולם ביחד, כדי שעד הרגע האחרון נמחס וחלילה מישהו מהשלושה שסומנו, שהם הכי מהירים, נופל, אז יש לך מחליף. וזה צרות טובות, אתה יודע, באמת אנחנו מעצמה בקבוצה הזאת, כשאתה שואל מה אפשר לפנטז, אני חושב שלכיוון המשחקים האולימפיים, אם כולם מגיעים באמת בכושר ואפילו יכולים להשתפר, בטח ישאו היאלה שעשה את השיא ישראלי ביום ראשון שעבר, 2:05:33, אתה יכול לדבר במצב אופטימלי לדעתי על 3 רצי מרתון בטופ 20 במשחקים אולימפיים, ובין 1-2 בטופ 10. זה משהו שהוא בהחלט יכול להיות. אני חושב שלנו יש איזה סוג של יתרון בחוכמה, איך להתכונן למרוצים גדולים בתנאי אקלים חם. אתן לך דוגמה, במשחקים האולימפיים בטוקיו, הרץ ממוצא אתיופיה שהגיע במקום הגבוה ביותר, זה מרו טפרי. כל הרצים האתיופים נפלו בדרך, כי בדרך כלל הם לא יודעים להכין את עצמם, לא הקנייתים, לא האתיופים, או שלא מעניין אותם, או שהם לא עושים הכנה טובה, כי הם מתאמנים שם בקרירות של אתיופיה, ויורדים לחום וחוטפים את ה... תנאים הקשים, ואנחנו למדנו בשנים האחרונות יחד עם איגוד האתלטיקה והוועד אולימפי והחדר לספורט הישגי לעשות ממש שדרוג בתהליך האיקלום שלהם. יש פה המון ניסיון באיקלום לחום, הרבה דברים גם מהצבא.
יש גם מדליה קבוצתית באולימפיאדה?
מה?
יש גם מדליה קבוצתית באולימפיאדה?
לא, קבוצתית זה רק באליפות אירופה.
אוקיי,
כן.
רק באליפות אירופה.
מולי, המון המון תודה.
בבקשה, ערב טוב.
ערב טוב. לירן ליאני, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
לא קראתי את הטור שלך היום, אבל בוא תן לי באמת את דעתך על מה שראינו אתמול במשחק בין מכבי חיפה לביתר ירושלים. היו שם, אתה יודע, לעין חובבנית במיוחד שלי, יותר מדי טעויות, ואני מתחיל בהרחקה ששופט פחות לחוץ, היה מעביר את העניין הזה.
מה שקרה בהרחקה זה שהייתה איזושהי עבירה, סוג של מגע, מגע מאוד מאוד מינורי, מגע מאוד רך. כשאתה מצפה שדווקא בכרטיס צהוב שני, שהעבירה תהיה מוקלטת, כלומר שהצהוב יהיה חד משמעי, בטח בצהוב שני, לדעתי לא היה פה מקום להוציא כרטיס צהוב. השופט בחר שכן, זה היה כרטיס צהוב שני ואדום. אני חושב שמה שגרם לו, אגב, לתנות, זו התגובה של השחקן שקיבל את המכה במקרה הזה, זה החזיזה, שהוא תפס באמת את הפנים בצורה...
כאילו הוא מת, כאילו הוא מת.
בדיוק, נכון. וזה גרם, וזה הייתה למעשה את השופט. אגב, יש הנחיה לשופטים, שבמקרה ששחקן מנסה להטעות אותך, ולגרום לך להוציא כרטיס צהוב לשחקן היריב, הוא יענש בעצמו. ואני הייתי מעדיף באופן אישי כאן, כן? שהכרטיס הצהוב יצא לשחקן שמנסה להחשיב את השופט, ולא צהוב שני לשחקן.
עכשיו, זו החלטה, אתה יודע, זו החלטה מאוד משמעותית של קבוצה בנחיתות מספרית. אין, לא עובר לו את זה בראש, זאת אומרת, ישר...
במחצית הראשונה?
במחצית הראשונה, אתה יודע, זה באמת לא, אני... לא, לא, לא הבנתי מה קרה פה.
אני חושב שהוא ראה, לפעמים אנחנו בתור שופטים במגרש, נראה לנו שאנחנו רואים משהו, אבל כשאנחנו אחר כך רואים את זה במסך, אנחנו אומרים, אופס, זה לא מה שראיתי באמת. לדעתי זאת הייתה החלטה ששינתה את המשחק עצמו.
זה ודאי,
היה שם מצב שהמגן השוודי סונגרן שם רגל לאספריה, זה היה אפילו מחוץ לקו, זה היה על הצד. עכשיו השופט לא ראה, לא הגיב,
הוא התעלם.
השופט לא ראה, הוא היה יכול לקבל עזרה גם...
עבר יכול להתערב בזה?
עבר באופן עקרוני יכול היה להתערב אם הוא היה חושב שמדובר פה בכרטיס אדום. אבל רגע נסביר למאזינים שזה לא כרטיס אדום.
זה כרטיס צהוב.
נכון, כי אין פה עבירה שהיא מאוד מאוד חמורה, או אלימה, או בעיטה עם פקקים, או פגיעה, או פציעה חמורה.
או עצרה דרך לשער.
בדיוק, יש פה איזה קטנה ברגל, אתה יודע, מציקה כזאת, התנהגות של ספורטיבית, שהייתה מחייבת כרטיס צהוב. אגב, השחקן הזה, אם ראית את המשחק מההתחלה, הוא היה יכול לקבל כרטיס צהוב במספר סיטואציות אחרות.
נכון. הוא היה מאוד מאוד עצבני ואגרסיבי אתמול.
נכון, ואם תשים לב, הייתה איזה פעם אחת שהוא משך את אספריה מהדשא שניסה להרים אותו, שגם שם הוא היה יכול לקבל כרטיס צהוב. ואגב, לא בכתי, הוא נתן את הקטנה לאספריה, כי היה ביניהם סוג של טרשטוק, ואתה מצפה גם משופטים להבחן את זה לפני. זאת אומרת, כבר בשלב ההתחלתי להרוג את האירוע עצמו.
בוא ניגש לפנדל שהצילי אמנם באת החוצה, אבל בעין שלי, שאומרים, מגדיל נפח, אם שחקן כמו סק רוכב על שחקן ההגנה, אוטומטית הוא מגדיל נפח, כי הוא הורג אותו, אתה יודע, הוא מפיל אותו ושובר לו משהו.
נכון, אם היית לוקח את הסיטואציה, אגב, בוא נאמר שאין את סק שם, והשחקן, היד שלו נמצאת בגובה, מעל גובה הכתף, פתוחה הצידה, והכדור פוגע, והכדור מגיע מרחוק, אני יכול לקבל בעיטת עונשין. פה לדעתי, ואפשר לראות את זה אגב בהתפתחות של התנועה של אותו שחקן, מה שגרם לשחקן שהכדור יפגע בו ביד, זה אותה רכיבה סלש דחיפה של סק על השחקן עצמו, ואז היד שלו התרוממה בין היתר למעלה, הכדור פגע. אני חושב שיש פה מקום לעבירה תוקף לפני כן, ולא
לביטה.
נכון, הייתה סוג של רכיבה. אגב, היה מקרה מאוד מאוד דומה בדקה ה-19 על שרי, של מכבי חיפה, שבלם ביתר ירושלים עלה לכדור גובה, ותוך כדי שהוא עולה, הוא עלה ממש עם המרפק לעורף של שרי. מקרה די דומה, בסיטואציה הפוכה יכול להיות ששופט אחר היה גם שורק שם לביתה תונשין, ועבר לא יכול לתקן אותו. פה עבר לדעתי, אגב, היה צריך לקרוא לשופט, להגיד לו, תקשיב, יש פה נגיעת יד, בעיטת עונשין, אבל בוא תראה לפני כן, יש כאן עבירה מוקדמת, ולכן אני קורא לך כדי שתבחן בעצמך את האירוע, תראה את הנגיעת יד, אבל אני ממליץ לך לפסוק לעבירת תוקף שהייתה קודם לכם.
אבל אני אעבור איתך למשחק של מכבי נגד נס ציונה, אני לא יודע אם ראית אותו. עכשיו שם פסלו שער לנס ציונה. עכשיו עמד השופט במקום נכון. הוא יכל, כל מי שלא היה צריך לחכות לבר כדי לשרוק את הפאול שהיה שם. אבל ברגע שזה כבר אחרי גול וזה פוסל גול, זה יוצר תעודה יותר גדולה. למה השופטים שכבר עמד במקום טוב, זה קרה בעוד משחקים, שהם רואים את הפאול, הם מחכים שהעבר יתקן להם.
הפחד. הפחד מנהל לא, אותם.
לא, כי ההנחיה אומרת, שיכול להיווצר מצב ששופט המסך יראה את האירוע כולו, בסדר? ואז יחליט שאין שם עבירה בכלל. ולכן נותנים למשחק הראשון קודם כל להיות מופקע. אגב, צביקה, מה שקורה פה זה משהו הפוך.
אבל אני חושב שהשופט ראה שהיה פה פאול.
נכון. אבל קורה פה משהו הפוך. במקום שהשופט עצמו, בסדר? השופט מסך יהיה העוזר
הפך להיות הפוך, כן.
השופט במגרש הוא עוזר של השופט מסך.
כן, זה מה נקרא לזה באמת לסיכום, פשיטת רגל מקצועית באיגוד, אין משחק שלא טועה, משחק קודם זה היה עם לופס ורנצ'רייבר וכל האירועים האלה, כל משחק מרכזי שמטבע הדברים צופים בו הכי הרבה אנשים, אתה יודע, רק מפח נפש. לירן, השתמע.
שבוע טוב.
חזרנו. סורוקה מן, ערוץ הספורט, היה לנו יותר טוב. אנחנו בסדר, גם טייטום בסדר, נותן את מה שצריך בשניות הסיום, ניצחון של 110-107 על פילדלפיה, אמביד גם כן עם כמובן מעל 40 נקודות, לא עוזר להם.
כן, זה לא 41 נקודות של אמביד, אלא 0.3 שניות אמביד אחרי שבוסטון, אחרי שג'ייסון טייטום קלה את סל הניצחון, אמביד קיבל את כדור ליד הסל שלו, של פילדלפיה, וזרק מסוף המגרש ודפק סוויש, רק זה היה 0.3 שניות מאוחר מדי, אז אף אחד לא יזכור את זה חוץ ממי שהיה במשחק, אבל טייטום, כן, בוסטון ממשיכה להראות שהיא הקבוצה הכי טובה במזרח, אולי הכי טובה בליגה. וטייטום באמת שהתחיל את העונה קצת מגומגם ועכשיו חוזר לאחרונה.
ממפיס מנצחת 112-94 את דנבר, והסיבה היא שיוקיץ' רק עם דאבל דאבל, אתה יודע, לא טריפל דאבל כפי שהוא התרגל, אז ממפיס מנצחת.
זה שיטת הביצה והתרנגולת, האם כשיוקיץ' עושה טריפל דאבל דנבר מנצחת, או כשדנבר מנצחת יוקיץ' עושה טריפל דאבל. בכל מקרה, ממפיס הצליחה לעצור את התקפת המעבר של דנבר הלילה, כמו שאף קבוצה לא עשתה עונה, החזיק אותה על פי נקודות שלילי, נתנה פייט אדיר בהתקפות מעבר, ובאמת באה להוכיח שהיא לא פחות טובה מדנבר, ועשתה את זה מצוין, הובילה כבר, ההפרש היה 18, אבל הוא משקר, הוא כבר...
תראה, אבל על ממפיס כל הזמן דיברו שהם מועמדים לאליפות, או שהם יכולים לקחת אליפות, זה תלוי במורנט.
כן, אני לא יכול לדעת.
דווקא במערב הם היו כבר מאזן 50-50, ועוד המערב התחזק, אז כנראה שממפיס מרגישים שהם צריכים באמת קצת להגביר קצב, ולוק אנארט שהגיע מהקליפ הזה, מה...
על מריה מובילה על ברצלונה 1-0. זמני.
קליפרס מול סקרמנטו, סקרמנטו מנצחת 176-175 אחרי שתי הערכות, זה קורה אור לשבת כמובן, 351 נקודות, אתה יודע, גם ב-58 דקות, או גם ב-58 דקות של משחק, ויתרו על הגנות לגמרי כבר, אתה יודע,
לא, לא נכון,
אנשים
לא
ראו את זה, חשבו זה אולסטאר.
לא נכון, אגב, אני אגיד לכם יותר מזה, אם זה היה משחק האולסטאר, אנשים היום מדברים על האולסטאר עד עכשיו. היו שם תצוגות התקפיות אדירות של שני הצדדים, אבל זה לא שלא היו הגנות. הקליפרס כשהם משחקים 5 out, זה 5 שחקנים שכולם יודעים לקלוע לשלוש, או 4 שחקנים בווסטבוק לפעמים, ולך תעצור את זה. סקרמנטו גם כל החמישה שלהם יודעת לקלוע לשלוש מאוד מאוד משני
גם שהוא נותן משחק טוב עם מפסידים, אתה מבין כמה הוא מזיק.
לא, הוא לא...
פעם לא הזיק במשחק הזה.
הוא הזיק והועיל, הוא וויסטבוק, נו, זה חוויית הוויסטבוק. הרבה אסיסטים, הרבה איבודי כדור, הוא כן קלה שלושה חשובה בקלאץ', הוא יהיה יותר טוב שם מאשר בלייקרס, ועדיין אני לא יודע אם זה יקדם אותם לאליפות. בכל מקרה, היו שם מהלכי הגנה אדירים, סקרמנטו השאירו את הקליפרס בלי נקודה בדקה 40 האחרונות, קוואי עשה שם איזה גג לא הגיוני בכלל, היו שם, שוב, אם זה היה אולסטאר, הייתי מבסוט, אבל האולסטאר היה בלי הגנות בכלל, פה פשוט היו התקפות אדירות.
כן, מה עוד, אבל בוא נראה איזה משחק, אם היה לנו פשוט משהו להשוות איתו.
הניקס שלך כבר עוד רגע.
הניקס, כן,
תותחים, תותחים.
תמיד הם נצחים מה שלא צריך.
נצחו את הוויזרדס,
128-106. הם צריכים לנצח את ברוקלין.
כן.
לפרק אותם כל העונה, כן, 128-106.
כן, הניקס עוד יעקפו את ברוקלין, כמו שזה נראה. הניקס בקושר מצוין לג'וש הארט, שלא יודע מתי יתלו את גופייתו במרומי האולם, אבל אפשר בשבוע הקרוב, זה לא מוקדם מדי. באמת מביא הרבה, ורנדל בקושר מעולה בזמן האחרון, 46 נקודות על וושינגטון,
כן.
וגם הבוקר המצוין.
סורוק אמן, כרגיל, תודה.
ביי.
טוב, זהו זה, אנחנו מסיימים בכאלה, אל תראו חדשות, כי אתם תראו שם באמת כל דיירי אגם הדרק. נהרגו היום שניים מטובי בנינו, בני 22 ו-20, והם מתחילים לדבר פוליטיקה, בא לי באמת להריק עליהם.